במקרה להסתכל במקורות, יותר מדי, השיעור שלנו מתחלק לחמישה חלקים. החלק החמישי, מה שבלב אחר אין שום סיכוי שנספיק אותו, אז אפילו לא נגיד מהו וגם לא נתנו עליו מקורות. באחרים, אני מקווה להספיק, נראה אם יעלה בידינו. נראה לי קצת תמים, אבל נראה. אנחנו עוסקים בזמן מנחה, וארבעת החלקים שכן נעסוק בהם, הראשון יהיה תחילת הזמן, השני יהיה סוף הזמן, השלישי יעסוק בפשר המושג הדי תמוה, והסתום פלג המנחה, מה זה? והרביעי נעסוק בשאלה של היחס בין מנחה גדולה ומנחה קטנה, ומה רצוי ומה עדיף ומה המקור בכלל לחלק ביניהם. החלק הראשון הוא הארוך ביותר, גם היותר קשה קצת, וכשנגמור אותו אז נדע שגמרנו את החלק הקשה, ובזה אנחנו נעסוק עכשיו. תחילת זמן תפילת מנחה. מה שמוסכם בהלכה ושמופיע בכל הפוסקים, אני אקרא את הדברים, אולי כאן מונח לפניי, אקרא את זה בטור בסימן ר' למד ג', וזה דבר מוסכם לגמרי. שזמן תפילת מנחה הוא מ-6 שעות ומחצה. כתוב, זמנה מ-6 שעות, אני קורא בריש למגימי, זמנה מ-6 שעות ומחצה ולמעלה עד הלילה דברי חכמים, רבי יהודה אומר, עד פלג המנחה. והדבר הזה מופיע אצלנו כמובן במשנה, שזמנה מ-6.5 שעות. 6.5 זה מין זמן לא כל כך מוגדר, והשאלה אם זה הזמן המקורי והעקרוני, או שהזמן המקורי והעקרוני הוא מ-6 שעות, שזה חצות היום, וזה זמן יותר מוגדר, אלא שיש איזושהי הסתייגות, נזכור שבזמנם לא היו שעונים, ונתנו חצי שעה ליתר ביטחון, כיוון שאנשים לא יכלו בדיוק לדעת מתי זה חצות. השאלה מהו הזמן מדאורייתא, השאלה מהו זמן קורבן תמיד של בן ארבעים, שוב, האם מחצות או מ-6 ומחצה מדאורייתא, והשאלה המרכזית לגבינו כמובן היא מה קורה בדיעבד. אם מישהו יתפלל בין 6 שעות ל-6 וחצי שעות, האם יצא ידי חובה או שיתפלל לבטלה וצריך להתפלל מחדש. רש"י בסוגיה שלנו, אני אקרא את לשונו בעמוד ב', מנחה גדולה אם בא להקדים תמיד של בין הארבעים, אינו יכול להקדימו קודם 6 שעות ומחצה. זה בין הארבעים כתיב בי, מכי ינטו צללי ערב, משהחמה נוטה למערב, דהיינו מ-6 שעות ומחצה ולמעלה. דאמר אמר חצי 6 וחצי 7, חמה עומדת בראש כל אדם באמצע הרקיע. כלומר, אנחנו צריכים משעה שהחמה נוטה למערב, כמה זה נוטה? שוב, אם אנחנו נלך על פי המתמטיקה, אז נוטה זה גם רדיאן אחד, מעלה אחת, אני לא יודע מה, חצי מעלה, רבע מעלה. השאלה, אם צריכים נטייה ניכרת, וכי אם נטו צללי ערב, כלומר צריכים איזושהי נטייה שנראית לכל אדם, זה מסתבר באמת שזה חצי שעה. ואז מה שעולה כאן מרש"י, ורש"י לומד את זה מהפסוקים, שמשעה 6.5 זמנה מדאורייתא לפני כן לא ניתן להקריב את קורבן תמיד של בין הארבעים, ולא ניתן גם להתפלל מנחה. גם במסכת שבת, אם אני קורא שם ברש"י בדף ט', אז הוא שם מסביר מה זה מנחה גדולה. הוא אומר, התחלת זמן תמיד של בין הארבעים היא כי התחיל להעריב, דהיינו מחצי 7 ולמעלה, דה חצי 6 וחצי 7, חמה עומדת בראש כל אדם. שוב, כמובן יש הבדל מחצי 6 לחצי 7, אבל ההבדלים הם כל כך קטנים שזה לא ניכר, וממילא זה אי אפשר להגיד שזה מתחיל להעריב. עומדת בראש כל אדם, קודרת כנגדם מלמטה, כלומר האור שלה הולך ישר ב-90 מעלות, או כמעט 90 מעלות מלמעלה למעלה, ואינה נוטה לשום צד, ושוב לא ניתנה תורה למלאכי השרת, וכשאין כלים לבדוק את זה, אז זה כך. כן, אנחנו יודעים כמה מקומות שבענייני הנדסה, כלומר, הגמרא מחשיבה שעיגול זה פי שלוש מקוטר. אנחנו יודעים שזה פי 3.14159, כן? כלומר, קצת יותר. אבל ההלכה איננה דורשת כזה עיגול מדויק וכזה דיוק, ואותו דבר אנחנו יודעים ששורש 2 בגמרא זה 1.25, כלומר 1.4 ולא 1.14 וכו' וכו' וכו'. כלומר, אנחנו נוקטים משהו שאנשים יכולים למדוד, וממילא זוהי גם המשמעות מדאורייתא של מנחה. לגבי שבת הוא מדבר כאן גם על הקורבן, שהקורבן מתחיל מחצי שבע ומעלה, וחצי שבע ומעלה נוטה מערב לרקיע סמוך למנחה מהתחלת שבע. הדברים האלה מפורטים יותר במאירי, והוא אומר שם בפסחים, שם נאמר שקורבן תמיד המוקדם ביותר שמקריבים אותו בערב פסח שחל להיות בשבת, אז בערב פסח שחל להיות בערב שבת, שזה צריך להיות המוקדם ביותר, אז זה ב6:30, הוא אומר, אבל תמיד הערב מן התורה זמנו, מי שהתחיל השמש למטות למערב, נטייה הניכרת. והוא מי שנטע חצי שעה משעה שביעית, וזהו שש ומחצה, שחצי האחרון של שעה שישית וחצי האחרון של שעה שביעית, צל כל דבר עומד תחתיו, ואין בו, ואינו נוטה לך ממך. אבל מחצי שעה שביעית והלך נטייה הניכרת, עד שכל אדם עומד בפני חמץ, לא נוטה למזרח. כלומר, לפני כן הוא לא רואה לאן הצל נוטה, כלומר, אדם לא צריך לראות לאן השמש נוטה, מספיק לראות לאן הצל נוטה, וכל זה קורה, כאמור, ב6:30. כך עולה גם מסתימת הפוסקים, מסתימת הבית יוסף, כאן על אתר בסימן ראש למד ג', הוא מביא שם את רש"י, פירש רש"י, אם בא להקדים, מביא את רש"י, ומשמע בפשטות שמבין שזה דאורייתא. גם הטור איננו עושה שום הבחנה בנושא הזה, בין דאורייתא לדרבנן, ואומר שזמנה מ6:30, ואין בדיעבד בשש, ואין שום דבר מהסוג הזה. שוב, אני אקריא גם את הלבוש. לפיכך, בכל יום, בסוף שש שעות אחר חצי שמש שלו, חמי בחצי השמי בחצי היום. וחצי שעה אחר כך ינטו צללי ערב ונוטה חמה למערב. באותה עת הוא התחלת בין הארבעים, שנתנה תורה זמן להקרבת תמיד של בין הארבעים, כדכתיב בין הארבעים. כן, בינתיים הדברים פשוטים, ברורים. ואני אומר ככה, אם להלכה, גם הרמב"ם סותם בעניין הזה, והכל נראה חלק. אבל ממקורות אחרים עולים דברים אחרים, והצרה הגדולה שרוב המקורות שיש לי בנושא הזה הם ברש"י. כלומר, רש"י סותר את עצמו, וזה דבר שיהיה כמובן תמיד מסבר. רש"י בתורה אומר, כן, ושחטו אותו כל קהל הדת ישראל בין הארבעים, אומר זה לגבי הפסח, בין הארבעים משש שעות ומעלה, קרוי בין הארבעים, שהשמש נוטה לבית מבואו לערוב. ולשון בין הארבעים, נראה בעיניים אותם שעות שבין עריבת היום לעריבת הלילה. כלומר, יש שתי שעות ערב, תחילת החשיכה. זה כאשר השמש נוטה למערב, זה תחילת החשיכה. כמובן, מוקד החשיכה, זה כאשר השמש נעלמת לגמרי, וזה נקרא ערב, וזה נקרא ערב. בין הארבעים, זה בין הערב הראשון לערב השני, וזה בין שש שעות לבין שקיעתה המוחלטת של החמה. כן? כמה מראה שגם בפסח, בפרשת המועדות באמור, בין הארבעים, משש שעות ולמעלה, ויש לנו חבילה שלמה של דיבורים ברש"י, שהבאתי לכם ולא נקרא אותם, שעולה שמשש שעות החמה מתחילה לערוב, זה רש"י בנידה ורש"י בתענית, ורש"י בפסחים צד ג' ורש"י בברכות, אני אקרא אולי רק את רש"י בברכות ולא יותר, שם תסבך את הפסח בערב, כבוא השמש מועצת חמת מצרים, הרי לך שלושה זמנים שאינם שווים. בערב כי ינטו צללי ערב, והיינו לאחר חצות, שנסתלקה החמה מראשו כל אדם, מראש כל אדם מנטטה למערב. כלומר, השמש מתחילה לנטות, וזה כבר נקרא ערב, כבר משעת חצות, והיינו לאחר חצות, שנסתלקה החמה מראש כל אדם, כלומר, משמע הוא מדקדק יותר, לא נותן איזשהו מרווח לשמש למעלה, אלא יש לי חצי בדיוק. עד חצות השמש עולה, מחצות השמש יורדת, ומכאן כבר משמע מדאורייתא, שזה זמן שמתאים לקורבן, לבין הארבעים, וממילא מדאורייתא באופן עקרוני, מתאים גם לתפילת מנחה. כאמור, יש לנו רש"י על העניין הזה, והדבר הזה אומר דורשני. בפשטות הדברים, אני רציתי לומר, אני יכול לדבר עם הספסכים. תודה. בפשטות הדברים, רציתי לומר שזאת כנראה מחלוקת בגמרא, ורש"י לעתים נטה לשיטה כזאת ולעתים נטה לשיטה כזאת, כאשר יש לנו מחלוקת, וזה שם בתחילת פרק תמיד נשחט. כתוב תמיד נשחט בשמונה ומקצה וכולה יחל ערב פסח בערב שבת, נשחט בשש ומקצה וקרב בשבע ומקצה. הנה אני מילה, אמר רבי שוב בן לבין, אמר קרא את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הערביים. חלקנו לשני ערבים, ערביים הוא מבין שני ערבים, בניגוד לרמב"ן שמבין ערביים על משקל צהריים, כלומר זה בעצם שם הזמן. הוא אומר חלקנו לשני ערבים, שתי שעות הוא מחצה לכאן, שתי שעות הוא מחצה לכאן, שעה אחת לעשיית. כלומר יש לנו באמת שש שעות, שש שעות זה מחצות היום עד הלילה, וזה שש שעות. השש שעות האלה, אם אנחנו מורידים שעה אחת לעשייתו שזה באמצע, נשאר לי שעתיים וחצי לכאן, שעתיים וחצי לכאן. מטיב רבה, ברבי פסקי נשחת בשבע ומקצה, בקרב בשמונה ומקצה, בין בכל בין בשבת, בסלקדה, בין בשמונה ומקצה, באורייתא. כן, שאתה אומר, צריכים לחלק לשניים, ובאמצע בדיוק לקחת איזושהי שעה ולעשות, כלומר, משמונה וחצי עד תשע וחצי. איך היא מקדימין על לב? אלא מערב המצוותות זה תמיד משינתו צללי ערב. מה הייתה אמה? זה אמר קרא בין הערביים. מעידה ומתחיל שם של המערב. נסתכל ברש"י אל המערבה, כולה תקנת דרבנן, בדאורייתא כל שש שעות האחרונות כשרות, דהיינו מכינתו צללי ערב, וכאן הוא אומר, דהיינו מחצי שבע ואילך. כלומר, כשהוא אומר כל שש שעות האחרונות כשרות, כוונתו חמש שעות האחרונות מלאות, והשעה הראשונה, חצי מלאות. כלומר, זה גם כן נקרא שהקשרה, והוא אומר כאן, ממתי זה? מחצי שבע של תינתו צללי ערב. לעומת זאת בדיבור ראשון, כשהוא מדבר לו ביושב בן לוי, הוא אומר, משש שעות הוא למעלה, שהצל נוטה קרינן בן ארבעים. מה יש לנו כאן מחלוקת בין רבי יהושע בן לוי ורבה? וכאן ניסיתי להתחיל לחטט, בואו נראה למה חלק מהסביעות מסביר כמו רבה, חלק מהסביעות מסביר כרבי יהושע בן לוי. וכמובן, למה כולם לא חשבו על הצעד הגאוני הזה, שאני הצעתי כאן. אז כרגע בואו לא נדבר על ההצעה הגאונית של למה לא חשבו על זה, וזה כנראה, לא יודע, אף אחד לא כתב את זה, אבל זה כנראה בגלל הגמרא בפסחים בדף ה', שהגמרא הזאת זה קיר שאי אפשר להזיז אותו. אין? שם אנחנו למדים שאיסור חמץ זה מחצות היום. לא משש וחצי, אלא משש שעות, זה כבר איסור דאורייתא גמור. והגמרא באמת לומדת אך חילק, ולומדת חצי יום כזה וחצי יום כזה, ויש שם הרבה מאוד לימודים לעניין הזה שחמץ נאסר בפסח מחצות היום, אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם. אחד הלימודים זה רבא אמר. רבא אמר מהכה לא תשחט על חמץ דם זבחי, לא תשחט הפסח ועדיין חמץ קיים. והם הכל אחד ואחד כי שחית זמן שחיתה אמר, זמן שחיתה אמר רחמנא. תניא נמי הכי, ומובא הדבר הזה מרבי ישמעאל. כלומר, לימודו של רבא לאיסור חמץ בחצות היום, זה בגלל שמאז ניתן להקריב את הפסח. משמע שמדאורייתא, ממתי ניתן להקריב את הפסח? מחצות היום. וזה כבר סותר לגמרי את שיטתו, לפחות על פי הבנת רבא, את שיטתו של רבא במה שקרה מקודם בפסחים נ"ח, וכאן גם כן בדף ה' רש"י מסביר שזה מחצות היום, כך שקשה יהיה מאוד לדבר פה על מחלוקת המוראים. ואז השאלה בכל אופן, לאן אנחנו נלך עם הסתירה הזאת ברש"י? תכף נראה מה לעשות איתה. לפני כן, רק נאמר, שוב לכאורה הדברים, גמרות מפרשות, אני יכול לקבל יומה. תודה. וזו סוגיה מעניינת של עצמם, ביום הקפחת, אמר רב ספרא, צלותי די אברהם מקימה שחרי קטלי. אמר, תפילתו של אברהם הייתה מרגע שמשחילים הקטלים, התוספות, אצלנו, בפרק תפילת השחת, כמו שואלים, מה המשמעות שיצחק תיקן תפילת מנחה, אם מקווה אברהם יתפלל אותה. אז התוספות אומרים שאברהם יתפלל אותה רק אחרי שיצחק תיקן. כן, כלומר, אברהם יתפלל אותה רק בזקנותו, כמו שנראה כאן גם בסביעה שהוא זקן ויושב בישיבה. כן, כלומר, יצחק תיקן אותה, בואו נגיד בגיל, הוא תיקן אותה ודאי לפני גיל 40, נכון? שהרי יצחק לסוח בשדה, זה נאמר, כשהוא היה בן 40 כבר, נכון? יצחק בן 40 שנה וקחתו את רבקה. זה היה כשהוא פגש את רבקה, ותיקן אותה קודם. אמור להגיד שהוא תיקן את בני 30, אז אברהם כבר היה בין 130, זה הדבר שאומר דרושים. ומה מקום כתוב צלותי דה, אברהם מקימה שחקתה להם, מבינים כאן כל הראשונים, כלומר, ממש מרגע שהחמה מתחילה למתות. אמר רב יוסף, ענן מאברהם ניקו ונקמה. מה? אין לנו מה לעשות בחיים. נתחיל ללמוד תפילה חס וחלילה מאברהם. אמר רב, התנא, גמר מאברהם, וענה לא גמרינן מנה. מה כל כך רע לגמור תפילה מאברהם? כן, מה? ענן מאברהם ניקו ונקמה. למה לא נלמד מאברהם? דניאל הוא היום השמיני, עמוד בשר על הטוב, למד שכל היום קשר למילה, אלא שהזריזים מקדימים למצוות, שנאמר, ויש גם אברהם בבוקר. למה לא נלמד מאברהם? אלא אמר אבא, רב יוסף, הקרקה שלי. נתנה, נחל הרבה פסחים להיות בלב שבת, ישחת בשש ומקצה, לקרב בשבע ומקצה, ואני ישחת את זה, כי מה שחלה קטן. למה נאמר במשנתנו? שהתמיד קרב משש ומקצה, נוכל לשחות אותו כבר משש, שהרי צלותי די אברהם, תפילת מנחה, הייתה כבר משש. יאללה, דבר לא מתחילה לשלבל, מה עם קושייה, נדים מה כותלי בית המידה, שש ומצא משכה, שום דלו, וכבר מטובה. אינני, שאני אברהם בי הצטגמנות גדולה הייתה בליבו, אינני משום תזקן בי, יושב בי שבעה אבא. סתם ככה, יש פה גר באינני, כדאי לבחון אותם. אני חושב שיש הבדל, אנחנו אומרים שאברהם הסתגננות גדולה הייתה בליבו שזקן ויושב בישיבה. כן? למה היא נפקמינה? נפקמינה למשל לגבי שאלת הנצח חמה. אנחנו יודעים שיש מחלוקת הפוסקים, והנצח חמה, אם זה הנץ הנראה, או שזה הנץ האסטרונומי, נכון? זה בדיוק השאלה, האם אברהם ידע שתקצות היום, על פי חישובים אסטרונומיים? או שאברהם ידע שישב זקן ויושב בישיבה, הוא הצליח לראות בדיוק את נטיית הצל. כבר, זה בעצם השאלה, האם מה שפשוט זה מה שאנחנו רואים. זה נקרא נצל אורויים שם, כשאתה רואה את השמש. או אורויים שם, זה יוצר אור, בורא חושך. כלומר, ברגע שהקדוש ברוך הוא הביא את השמש לעולם, אם אתה לא רואה בגלל שמשהו מסתיר לך, זה לא משנה. מה שחשוב זה הנץ, זה הנץ האסטרונומי. על פניו נראה ששני התירוצים כאן בגמרא, מה שהיה חשוב להם, זה אם אתה מדייק את פי ההצטגננות, או אתה מדייק את פי זקן ויושב בישיבה. מבינים? זה אמר בסך הכל, אני חושב שהגמרא הולכת פה לכל מיני כיוונים די נידחים בהבנת שאלת רב יוסף. ובואו ננסה להבין את שאלת רב יוסף אחרת. כן? שאלת רב יוסף נאמרת במנגינה לא נעימה כזאת. כן? איך נלמד מאברהם אבינו? חס וחלילה. למה כל כך רע ללמוד מאברהם אבינו? פשטות הדברים, זאת השאלה אם תפילות אבות תקנו או תפילות כנגד תמידים תקנו. ולכן זה מה שהיה קשה לו. כלומר, מה אתה מביא לי מאברהם אבינו? אנחנו מדברים כאן על קורבן התמיד, מתי הוא קרב? הוא קרב משש ומחצה. אנחנו צריכים להתפלל מנחה על פי קורבן התמיד ולא על פי אברהם אבינו. באמת, תפילות אבות תקנו, אז באמת ניתן היה להתפלל מנחה מהנחה שאברהם תיקן תפילת מנחה ולא חשוב כרגע לטפל בזאת אחרת. מהנחה שאברהם תיקן תפילת מנחה, אפשר היה באמת דיקים השחקתה עליה, באמת אפשר היה מחצות היום. אבל הוי, ואנחנו פוסקים, אומר רב יוסף, שתפילות כרגע תמידים תקנו, התמידים זה משש ומחצה, ולא משש. ולכן לא אכפת לי, כשאברהם אבינו התפלל. אין ככה, על פניו נראה. ועדיין, כמובן, הדבר הזה אומר דורשני, מה לגבי תפילתו של אברהם, ומה אנחנו יכולים ללמוד כאן מתפילתו של אברהם. אני אדבר אולי באמת כמה מילים על תפילתו של אברהם בדבר הזה. וכאמור, בכלל, מניין שאברהם מתפלל מנחה. כן, מאיפה ידע רב ספרא שאברהם מתפלל מנחה? אני יכול, כן. מאיפה הוא ידע את זה? בפשטות נראה שהדבר הזה מסופר, או לפחות רמוז, בברית בין הבתרים. וכך באמת עולה במדרש הגדול, אני אקריא לכם פה את מה שכתוב במדרש הגדול, היה אברהם עומד ומתפלל. שלא השתעבדו בניו בארבע מלכויות הללו. והפיל עליו תרדמה וישן לו מתפילה. למה כל הסיפור הזה מעניין אותנו? הסיפור הזה מעניין אותנו בגלל שאם זה נכון, אז מאיפה רב ספרא לומד את זה? יש גם שני פסוקים. שאולי מסבירים מה זה בין הערביים. כתוב, וירד לית על הפגרים וישב אותם אברהם, ויהי השמש לבוא, ותרדמה נפלה. אחר כך יש, ויהי השמש באה ועלתה היה. תבינו בדיוק מה זה שני ארבעים לרשי. רשי אומר בכל מקום, כבוא השמש משחשיכה, זה ערב. רק כבוא השמש, למושג בוא השמש, יש שני מושגים, ויהי השמש לבוא, ויהי השמש באה. כלומר, אחד זה העלתה, כלומר מה שקורה רשי חשיכה. ואחד זה ויהי השמש לבוא, זה כמש רקטלי, זה ההתחלה. כלומר, כשהשמש נוטה קצת מצד מערב, ושוב אני קורא את מדרש הגדול שהיה אברהם עומד ומתפלל שלא ישתעבדו בניו בארבע מלכויות הללו. כלומר, שעל זה אברהם התפלל, ומשמע שהתפלל מיד ברגע שהשמש התחילה לבוא, כלומר בשעה שש. עדיין יש לנו, יהיו דעתי, באמת לדון בשאלה איזו תפילה הוא התפלל. בהנחה שהוא לא היה חסיד, בהנחה שהוא לא התפלל במקנת יצקוביץ', אז יש להניח שזה לא היה שחרית, נכון? אז מה זה היה? מנחה. אני לא לגמרי בטוח שמשם ניתן ללמוד תפילת מנחה באמת, ואולי זאת באמת הערת רבי יוסף, בגלל שעל פניו נראה שהקורבן שהוא הקריב, למה הייתם משקרים את הקורבן שהוא הקריב? כאן דמיון, מדרש, תנו לי מדרש, לא, לא תצטטו מדרש, תדרשו מדרש. הוא עומד שם על קורבנות, נכון? מה? אני הייתי אומר קורבן פסח. הרי מה אומר לו שם הקדוש ברוך הוא? גר יהיה שרחה ויש לו לא אהבה, ועבדו מינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבדו אותם אנוכי, ולכן יצאו ברכוש גדול. ויאמרו, קראת השם, אברהם ברית לאמור. כלומר, על פניו נראה שזה היסוד של קורבן פסח. כלומר, שהתפילה שלו הייתה על קורבן פסח, והדבר הזה היה כמשך רקטלי, עד כמה זה נוגע לתפילת מנחה, כאן באופן עקרוני, ייתכן שניתן היה לפקפק בזה. כאן אני רק רוצה להעיר שיצחק, שתיקן תפילה, שחזל תולים בו את תקנת תפילת מנחה, ושוב יכול להיות זה מדרשים חלוקים, כן, בדבר הזה, אבל ייתכן שאברהם לא תיקן תפילת מנחה, כיוון שהוא התפלל על קורבן פסח, וזה לא היה תפילת מנחה. אז אמנם זמנה של תפילה על קורבן פסח הוא כמו זמנה של מנחה, שהרי בשני ממר בין הערביים, אבל אי אפשר להגיד שאברהם תיקן תפילת מנחה. מה גם שיצחק, כתוב את זה, יצחק לא בשדה לפנות ערב, סתם לפנות ערב, ומה שמופיע לנו בכל מקום היה לשנות ערב ירחץ במים, והגמרא בתחילת ברכות, אתם יודעים שעושה את החשבון, ממתי טובלים? כלומר, ממתי קוראים שמה בערבית בשעה שכהנים טובלים? כלומר, זה רגעים ספורים לפני השקיעה, וזה ייתכן היסוד של דמדומי חמה, שאותו אנחנו נלמד יותר מוכר כשדבר על סוף הזמן. אבל כרגע התפילה של אברהם, שאולי הייתה על קורבן פסח, גם אם היא הייתה משש שעות, טוען רב יוסף, לא ניתן ללמוד ממנו שום דבר, זה לא תפילת מלחמה. כלומר, לא רק אם אני אומר, אני הולך למען אמר תפילות כנגד קורבנות, אלא גם תפילות אבות תקנו, אני הולך אחרי יצחק ולפנות עליה. או גם שאברהם, התפילה שלו לא הייתה תפילת מנחה, אלא הייתה מן הסתם איזושהי תפילה על קורבן פסח, גם על קורבן פסח צריכים להתפלל, כל קורבן צריכים להתפלל, וזה היה כמובן איזשהו יסוד אחר. מכל מקום, מה שהגמרא מנסה ללמוד כאן, מקימש חרקטלי, הגמרא מביאה את העובדה שכותלי בית המקדש היו אוהבים, משמע מן הגמרא שבאופן עקרוני באמת זמן מנחה הוא מחצות היום. כך עולה גם מהירושלמי, והירושלמי זה במספר מקומות, הייתי אומר. הירושלמי אומר, זה מופיע לפניכם, היכן למדו שלוש תפילות, רבי שמואל בר נחמני אמר כנגד שלוש פעמים ביום, כנגד שלוש פעמים שהיום משתנה על הבריאות. כלומר, רבי שמואל בר נחמני לא למד תפילות, לא שאבות תקנו, ולא כנגד קורבנות, אלא תפילות הוא למד מהיום שמשתנה על הבריות. בשחר צריך לומר, מודה אני לפניך השם אלוהי ולא אבותי, שהוצאתני מאפלה לאורה, במנחה צריך לומר. מודה אני לפניך השם אלוהי ולא אבותי, כשם שזיכני לראות חמה במזרח, כך זיכיתני, לדעתי חסכה של נון, כך זיכיתן לראות חמה בערב, כך זיכיתן לראות חמה במערב. בערב צריך לומר, יצא מנהל השם לא אוהב לאהבתי, כשם שהייתי באפלה והוצאתני לאורה, כך תוציאני מאפלה לאור. וממש מה, שלוש תפילות ביום, מכאן מאוד מאוד אגף משהו, שכל היום זמן תפילה. מה, אתה פשוט מחלק את היום לעונותם השונות. זה תפילת ערבית, והאורה משום מה מתחלקת לשניים. את הלילה אי אפשר, את החשיכה אי אפשר לחלק לשניים. חצות הלילה אנחנו יודעים מדי כלבים נובחים, אבל אין איזושהי משמעות בגרמי שמיים שאדם יכול לחלק את הלילה לשני חלקים, לכן הלילה הוא חלק אחד. אבל את היום ניתן לחלק לשני חלקים. שמש במזרח, שמש במערב, אלה הן תופעות שונות, כנגד שלוש התופעות האלה, שלוש תפילות, ההורים רשעים שרואים חמה משקיעתה ולא אומרים יוצר המערות, רואים חמה משקיעתה ולא אומרים המעריב ערבים, משמע התפילות הן כנגד עונות היום, וכנגד חמה במזרח, חמה במערב, ומצב שאין חמה. אלה הן שלושת המצבים של היום, ורבי שמואל בר נחמני לומד מהם, אם אתה לומד שזה זמן רצוף, הרי ברור שמה חוצץ בין תפילת שחרית לתפילת מנחה, חצות היום. ולא חצות וחצי. זה דבר מובן מאליו, שעל פי זה אנחנו כמובן נלך בדרך הזאת. האם דרכו של רבי שמואל בר נחמני, שלא מופיע בבבלי, האם היא דבר שניתן להתחשב בו? כאן אני רוצה להקריא שניים ממש מאחרוני האחרונים. ואני אקריא לכם, לא הבאתי לכם את זה במקורות, הביאור הלכה הראשון בשולחן ערוך. כלומר, הביאור הלכה הראשון בסימן א' סעיף א' בשולחן ערוך. אומר, אל יתגבר כארי לעבודת הבורא, שיהיה הוא מעורר את השחר. אומר הביאור הלכה, נכון מאוד להיזהר לומר קודם כל שלוש תפילות הודעת היי רצון המבואר בירושלמי מפרק תחילת השחר. דיינו בשחרית, מודה אני לפני השם לא אוהב לעבודה שהוצאתני מפלאה לאורה, במלכה מודה אני כשם שזיקיתני, כך זיקיתני לראותה במערב, בערבית, כשם שהיא מפלאה והוצאתני לאורה, כשהוצאתני מפלאה לאורה, הביאור הלכה פוסק איזה הלכה למעשה. כל אחד כשקם בבוקר צריך להגיד כמובן לא את כל השלוש, אלא שליש אחד צריך להגיד. ערוך השולחן, גם כן שם באותו סימן, משיג על ההלכה הזאת ואומר, ושום אחד מהפוסקים לא הביאה. למה? אולי משום דרבי שמואל בר נחמן אומר שזהו כנגד תפילות, ואילו רבי יהושע בן לוי ורבי יוסי ורבי חנינה אמרו שם דילפינן מאבות ותמילים, ובשס דילן לא עברו רק דברי רבי יהושע בן לוי ורבי יוסי ולא דברי רבי שמואל בר נחמני, לכן השמיטו הפוסקים בין זה. כלומר, כאן אנחנו מוצאים כבר מקום את עקרונית בין הביאור הלכה לבין ערוך השולחן. והיא, האם הדעות השונות שמופיעות גם בירושלמי וגם בבבלי, בירושלמי מופיעות שלוש דעות. תמידים, אבות ועונות השמש השונות. בבבלי שרדו שתיים מתוך הדעות האלה, תמידים ואבות. האם הדעות האלה משלימות זו את זו או מתנגדות זו את זו? במשנה ברורה, כלומר, בביאור הלכה, משמע שהדעות משלימות זו את זה. ניתן לחיות עם שלושתם. ממילא, עלינו להביא את התפילה שיסר לנו רבי שמואל בר נחמני, יש לנו להביא את התפילה הזאת, והיא איננה הולכת, אבל השאלה היא אבות תקנו, כיוון שתפילות יכולות להיות גם נגד השמש, גם נגד אבות וגם נגד מי. ועוד שהרוב השולחן רואה בזה מחלוקת. הוא אומר שאם השס שלנו הביא את שתי הדעות ודן רק בשתי הדעות החקות של רבי יוסף ורבי חניה ורבי יהושע בן לוי, ממילא דעתו של רבי שמואל בר נחמני דחויה מההלכה, ואיננו אומרים אותם מכל מקום מה שברור מדעתו של רבי שמואל בר נחמני, שזמן תפילת מנחה עקרוני מתחיל בחצות היום ולא במה שקראנו חצות וחצי. שוב, גם בירושלמי בפסחים, אבל אני לא רוצה להיות כרוכלה ואזיל, אבל אני אקרא רק אולי שתי שורות שם. הייתי אומר, יקרב של שחר זה בירושלמי בתחילת תמיד נשחק. עם הנצח אמר שבין הארבעים דמדומי חמה, תנו לומר בין הארבעים. נאמר כאן בין הארבעים, נאמר להלן בין הארבעים. מה בין הארבעים שנאמר למעלה משש שעות או למעלה? אף בין הארבעים שנאמר כאן משש שעות או למעלה. בהמשך, אף על פי שנראה על הדבר, זכר הדבר, אוי לנו כפנה היום כי נתנו צללי ערב. מה הערב שנאמר כאן להלן משש שעות ולמעלה? נפה ערב שנאמר כאן משש שעות ולמעלה. מה הירושלמי נקט בפשטות שמן התורה קורבן התמיד וקורבן הפסח משש שעות ולמעלה? חצי שעה זה רק סייג בגלל שאנחנו לא בקיאים בשעות. היום שיש לנו שעון, תיאורטית, ניתן היה לבטל את הדבר הזה. עדיין נדמה לי שאנחנו לא פטורים מהאמירה שיש כאן מחלוקת ואני רוצה לנסות לעמוד על השאלה, מה טיבה של המחלוקת הזאת? פשטות הדברים, ואני מדבר כרגע לגבי תפילת מנחה. הייתי תולה אותה במחלוקת הראש ורוב הראשונים לגבי תפילת שחרית. תפילת שחרית, פשטות כל הראשונים, כולל הרמב״ם, אם כי ברמב״ם זה רק בפשט הדחק, זה כמובן מעמוד השחר. הראש חולק על רוב הראשונים וטוען שזמנה של תפילת שחרית הוא לא מעמוד השחר, אלא ממתי? משעיר המזרח. וכך הוא אומר בפרק ד' בסימן הראשון, הוא תחילת זמנה של שחרית משעלה ברק השחר והאיר פני המזרח. מדידיה והתמיד של שחר. אף אגב שיקה מצפתיים בנסח המעט כתיבי ראו חמישה, שבכל מקום היא מתפלא משעה זו יצא. כאן נחלק הראש והמשנה מורה והתורה כאן נוטה לפסוק כמוהו, והוא סובר שרק מי שהאיר המזרח זמן תפילת שחרית, ואילו דעת הריף ודעת הרמב"ם ודעת רוב הראשונים שזמן תפילת שחרית מעמוד השחר. במלך כתוב. אין ספק, תפילת שחרית היא כנגד תמיד של שחר. וואי רבותיי, ממתי זמנו של תמיד של שחר? מה? לא מדויק, קצת יותר מדויק. ההלכה המקורית לקורבן תמיד של שחר הייתה כמובן מעלות השחר. אבל פעם אחת קרה אסון, מה קרה אסון? שעלה הירח, וחשבו שזה עמוד השחר, ושחטו את התמיד והוציאו אותו לבית השריפה, ומאז קבעו סייג עד שהאיר המזרח, נכון? כלומר, הסיבה הייתה טכנית. הראש טוען שהסיבה הטכנית היא הקובעת גם לעיכוב ההזמנה של תפילת שחרית. כלומר, הועיל והוא בפועל במקדש. תמיד היו מקריבים את תמיד של שחר. רק בעיר המזרח, אינך יכול להתפלל קודם ותפילה קודם פסולה. ועוד שלדעת הריף והרמב״ם וראשונים רבים אחרים, מה שחשוב לזה ממתי התורה התירה תמיד של שחר. לא ממתי עשו את זה בפועל. זה שהחליטו להטיל על עצמם סייג בגלל שפעם אחת עלה הירח והם דימו לעצמם איזשהו דימוי. זה לא סיבה לשנות את זמן תפילה. התורה מתירה תמיד של שחר משעת עמוד השחר, סימן שמשם רואה התורה את היום, ממילא זה הזמן של התפילה. ואז השאלה האם אני הולך אחרי הזמן בפועל או אני הולך אחרי הזמן התיאורטי בכוח. לכאורה זאת בדיוק השאלה גם לגבי תפילת מנחה. מעבר לסייגים ולפחדים של מי שמתפלל מנחה היום שלא ידע. הועיל והיו מקריבים את התמיד מחמת החשש רק מחצות וחצי, ומעולם לא הקריבו אותו לפני חצות וחצי. השאלה מתי אם כן זמן תפילה, מהנחה של זמן תפילה כנגד תמידים, מדינה זה מתחיל מחצות וחצי ולא יותר. או שאתה אומר, הועיל וכל היד שחצות וחצי זה סייג, אז למעשה מדינה, או לפחות לגבי בדיעבד, גם אם אדם מתפלל משש שעות, זה בהחלט טוב. כאן השאלה, מה קובע לעיכובה? הזמן בפועל או הזמן בכוח? אלא שלכאורה, אם נעמיק בזה, לכאורה, זוהי מחלוקתם של רבי יהודה ורבנן. שהרי נחלקו רבי יהודה ורבנן בשלושה דברים ומשתתפים. ועל פניו נראה שמה מחלוקתה, האם מה שקובע זה זמן ההקרבה, בפועל הזמן ההקרבה המותר בכתאורטית. הרמב״ם אומר שזמנו של תמיד כמובן משעיר המזרח, ופעם אחת נאלצו להקריב אותו בארבע שעות, מאז יש לי הלכה של ארבע שעות, כיוון שפעם אחת היה איזשהו סיפור, אגב, על פי המדרשים השונים פעמיים, למה פעמיים? פעם אחת אצל שלמה המלך, ופעם אחת אי שם בימי בית שני, ולא ברור בדיוק מדוע. כן? הופיע לנו בפרשת השבוע במדרש, במדבר רבה פרשת נסו, הופיע כששלמה נסע את בת פרעון, שטחה לו למעלה ממנו וקבע בו אבנים תוות ומרגליות, שהיו מדליקות כן כוכבים ומזלות. בקיצור, עשתה לו שם לילה כזה עליז, וכל זמן שהיה רוצה שלמה לעמוד, היה רואה אותם כוכבים והמזלות, והיה ישן. עד 4 שעות. אמר רבי לוי, ואותו יום נתקרב תמיד ב4 שעות, ועל אותה שעה שנינו מעשה היה ונתקרב תמיד של שחר ב4 שעות. זה סיפור על שלמה המלך שלו קם, והמפתחות היו תחת מרעשותיו, עד שבא בת שבע עם הסנדל, וכולם מכירים את הסיפור העליז הזה, כן? ולמד שכפת הוא עם מול העמוד וכו'. כמובן בירושלמי אצלנו מופיע סיפור אחר, סיפור קצת פחות עליז, אבל הסיפור הזה לא מאוד עליז, וזה בימי מלכות יוון היו משלשלים להם 2 קופות של זהב, היו מעלים להם 2 טלאים, פעם אחת שלשלו להם 2 קופות של זהב, היו מעלים להם 2 גדיים. באותה שעה הקדוש ברוך הוא מצאו 2 טלאים מבוקרים בלשכת הטלאים, ועל אותה שעה העיד רבי יהודה בן בבא על תמיד של שחר שקרב ב4 שעות. כאן כתוב שהיו להם 2 גדיים, האם גדיים קשרים לתמיד של שחר של בן המים? לפי רוב הראשונים לא. כתוב את הקבע שחר תעשה בבוקר, את הקבע תעשה בן המים. כמה מפגיעים פרשי ירושלמי אומרים שאפשר להחליף גם גדיים. אז מה הייתה הבעיה? היו שם בעיות אחרות. הגדיים האלה היו בני יותר משנה, או אני יודע שהיו רגילים להקליף קלעים, לא משנה כרגע. אבל האמת שבפשטות אי אפשר להקליף קלעים. וכמובן יש לנו סיפור אחר, הוא כנראה מתקופת המצור, או סיפור מתקופת אהרון קדוש באריסטובולוס, שהעלו להם חוזים, כן, ונעץ ציפורנה בחורה ומתעזע את ישראל, 400 פרסה, 400 פרסה, לא משנה כרגע. בכל מקרה, אם זה לא מקביל בדיוק לסיפור שזה קרה בימי רומי, כי בימי רומי זה היה בימי המצור האחרון, ושם לא שנינו שתמיד של שחר קרב ב4 שעות, אלא שם כתוב, ואותה שעה בטל התמיד. זאת הייתה אחת הסיבות לצום 17 בתמוז. כן? אנחנו יודעים, אחת מ5 הסיבות של צום 17 בתמוז זה של בטל התמיד. זה היה באותה שעה שהיו להם כנסים במקום תמיד, ויותר לא היו להם תפקידים כדי להקריב. אבל כנראה בגלל המחאה הזאת לא רצו להקריב את הקורבן לשלום הקיסר. זה סיפורים לא להיכנסים. מכל מקום לעניין שלנו, מכל הדבר הזה עולה שאין סיבה אמיתית. למה להקריב תמיד עד 4 שעות, אלא בפועל זה ככה היה. במילה, החכמים אומרים עד חצות היום. רבי יהודה אומר, בפועל לא הקריבו תמיד אחרי 4 שעות, אי אפשר להתפלל שחרית אחרי 4 שעות. אותו דבר לגבי מנחה. חכמים אומרים, בפועל, דם נפסל בשקיעת החמה, אנחנו עוד נראה את זה. כלומר, בפועל אתה יכול להקריב אותו על השקיעה. רבי יהודה אומר, בסדר, אבל תמיד בפלג המנחה, עשיבו להקריב אותו. ולכן, תפילת מנחה, בפלג המנחה. מוסף לחכמים עד סוף היום. לרבי יהודה עד 7 שעות, בכלל שבפועל, מעולם המוסף לא לקח יותר מאשר עד 7 שעות. כלומר, המחלוקת היא בין המצב בכוח לבין המצב בפועל. לכאורה המחלוקת הזאת ניתן היה לקלוט את הסתירה שראינו בין הסוגיות וברש"י בכל מקום. כלומר, אליבא דרבי יהודה, ממתי ניתן להתפלל מנחה? מ6:30. כיוון שבפועל מעולם לא הקריבו את הקורבנות לפני 6:30. בעוד שלדעת חכמים ניתן מ6. מכיוון שבכוח אז השמש נוטה, זה כבר דבר שנקרא בין הערביים. ואז עולה שכל הסוגיות שלנו שראינו שחנוכות זו על זו, לפחות בשנת רש"י, ייתכן שזו היא מחלוקת רבי יהודה ורבן. בינתיים זה ניחוש. אז מה אני מספר לכם ניחושים? כיוון שאני חושב שמצאתי לניחוש הזה מקור, אם כי מקור ולא מטעמי, אלא מסיבה אחרת. כלומר, להגיד שזוהי מחלוקת בין רבי יהודה ורבנן. ונקרא את המקור, אם אני רק אמצא אותו פה. כן. באותו ירושלמי שנתתי לכם. שם יש הרבה מותרים, ואני אומר לכם ירושלמי גדול, ואני קורא שם חלק מסוים. מה טעמון דרבנן? הירושלמי שואל על מחלוקת רבי יהודה ורבנן, האם עד פלג המנחה או עד, סליחה, האם עד חצות היום או עד 4 שעות. מה טעמון דרבנן? 2 ליום. כן, כתוב, 2 ליום עולה תמיד, נכון? 2 ליום, חלוק את היום. מה פירוש חלוק את היום? תמיד זה זמן של קורבן תמיד. אין שעה ביום שאי אפשר להחריב בת המין. רק אתה מחלק את היום. אם זה לפני שעה מסוימת, זה תמיד של שחר, ואם זה אחרי שעה מסוימת, זה תמיד של בין הערביים, ניתן לנחש שמהי השעה הנכספת הזאת. חצות היום, נכון? עד חצות היום אפשר להקריב תמיד של שחר, מי חצות היום ניתן להקריב תמיד של בין הערביים. מה עם כל הקורבנות שבאמצע? כרגע לא חשוב. חלוק את היום. תעמד רבי יהודה, שאמר עד 4 שעות, שניים ליום חובה, חובה ליום. שניים ליום, שני פרקליטים ליום. כלומר, הוא לומד את המילים שניים ליום בדרך שונה. נעזוב עכשיו את הפרקליטים ונעזוב עכשיו את החובה. שניים ליום שתהיה שחיטתם לשם היום. שניים ליום שתהיה שחיטתם כנגד היום. הדייד את הנינן תמיד של שחר היה נשחט על קרן מערבית צפונית, על טבעת השנייה כנגד היום. ושל בין הערביים היה נשחט על קרן צפונית מזרחית, על טבעת שנייה כנגד היום. מסביר. נניח שזה המזבח. כן, והכיוונים הם כמו הכיוונים שלנו כאן. אז זה המזבח, הטבעות אחד היו מצפון למזבח. כלומר, במקום הזה היו הטבעות. היו שורות שורות של טבעות, לא היו שוחטים אותו בשורה הסמוכה, אלא בשורה השנייה. היכן שחטו תמיד של שחר? בטבעת הזאת. היכן שחטו תמיד של בין הערביים? דייתי. היכן שחטו תמיד של שחר? בטבעת הזאת. היכן שחטו תמיד של בין הערביים? בטבעת הזאת. כנגד היום. מה פירוש כנגד היום? אתה מסתכל על השמש באלכסון. השמש, מן הסתם, בגלל המבנים, תטיל צל על מה שמתחת לה, ותאיר בשמש כלפי האלכסון, נכון? פשוט ככה, אם יש לי כאן בניין, גדר, אז כאן יהיה צל וכאן יהיה שמש. לכן אתה מרחיק את זה מהשמש, כדי שזה יהיה כנגד השמש. תמיד של שחר זה כנגד השמש, תמיד של בין המים זה כנגד השמש. אבל משמע, אתה צריך, כדי להקריב תמיד של שחר ותמיד של בין הערביים, אתה צריך שני דברים. מה שני התנאים שאתה צריך לתמיד של שחר ותמיד של בין הערביים? מה שני התנאים שאתה צריך? מה עם השניים ליום? זה אני אומר לשון מליצה כאן. מה שני התנאים שאתה צריך? שמש וצל. שתי חנויות חדשות וקורבן תמיד, שמש וצל. למה אנחנו צריכים גם צל וגם שמש? כיוון שהאור ניכר מחמת שהוא עומד ליד הצל. אם יש לך כל אור, אתה לא יודע להעריך שזה אור. אם יש לך בחלק חושך ובחלק אור, שם אתה יכול להעריך מה זה חושך ומה זה אור. כלומר, זה דבר שאני רוצה ליום. כלומר, אני רוצה להקריב נגד השמש, כלומר לשבח את הקדוש ברוך הוא שברא את השמש, אז אני צריך להקריב את התמיד כשיש לי פינה מוארת שעומדת מול פינה מוצלת, ובפינה המוארת אני מודה לו על האור. הוא מה שאמרנו, ממילא אתה חייב שהשמש תעמוד באלכסון, ואתה מקריב כנגד היום. זה כמובן רק אם השמש עומדת באלכסון. עכשיו, כשאני מקריב תמיד של בין הערביים כאן, אני יוצא מתוך הנחה שאיפה השמש? כאן. אני צריך איזושהי נטייה. כלומר, ודאי וודאי שבשעה שבין מחצי שעה לפני חצות עד חצי שעה אחרי חצות, אין לך צל, יש לך רק שמש. וכיוון שאתה צריך שיהיה גם צל וגם שמש, וזוהי המשמעות של פי נטו צללי ארץ, אתה צריך להקריב כנגד השמש, ואז אתה צריך שבצד אחד יהיה לך צל, יוצא שממתי אתה צריך להקריב? מחצות וחצי. עולה מכאן שרבי יהודה ורבנן דורשים את שניים ליום, כל אחד בצורה אחרת. לדעת חכמים שניים ליום תחלק את היום. מה למדתי מתחלק את היום? אין שעה בלי קורבן תמיד. ממילא ברור שמהי השעה שאנחנו יכולים לדבר עליה? חצות. לעומת זאת לדעת רבי יהודה שניים ליום כנגד היום. מה פירוש כנגד היום? כנגד השמש, במקום שיש צל. ממילא מתי אנחנו נתחיל? רק בחצות וחצי, שאז כבר יש לך צל. לפני חצות וחצי יהיה לך צל, ואז יוצא שבאמת לרבי יהודה מחצות וחצי. כאן הלכתי בדרך שונה מהדרך שהצעתי מלכתחילה. מלכתחילה הצעתי שהרב הלך לדעת רבי יהודה שאצלו מה שקובע זה הזמן בפועל, ולדעת חכמים מה שקובע זה הזמן התיאורטי. כאן אמרתי לפי שניהם קובע הזמן מדאורייתא, אלא הזמן מדאורייתא לרבי יהודה מחצות וחצי, ואילו לרבנן מחצות. ברור מדוע? השאלה איך אנחנו דורשים את הפסוק שניים ליום. שניים ליום חלק את היום, ושניים ליום צריך שיהיה גם שמש וגם צל, ואתה צריך לעשות זה כנגד היום, כלומר כנגד האור. איזה סיבה יש לי לסגת מהדעה שאמרתי קודם, מלבד כמובן הסיבה שכאן יש לי ירושלמי לסמוך עליו. כן? אבל איזו סיבה שכרית יש לי לסגת ממה שאמרתי קודם? אני יצאתי מתוך הנחה פשוטה, שלדעת רבי יהודה קובע הזמן בפועל, ולדעת חכמים קובע הזמן בכוח, ואכן יש פוסקים שאומרים את זה, ואני מקווה שמספיק לראות. אבל מכיוון שיש פוסקים שאומרים את זה, הרי ממילא אני לא יכול להגיד את זה, נכון? אני אגיד דבר שכבר אמרו פעם. ממילא מה שאני רוצה לעשות זה לפקפק על זה. ולטעון שייתכן שגם לדעת רבי יהודה, הזמנים הם זמנים עקרוניים, גם זמן שחרית וגם זמן פלג המנחה. פלג המנחה נראה יותר מאוחר, אני רוצה לדבר על זמן שחרית. ולשאול את השאלה, האם ייתכן שארבע שעות זה מושג עקרוני? קצת נראה שהגמרא אחר כך, שדיברה על וחם השמש ונמס. נכון? אם כי מהגמרא שם עדיין משמע שאין משמעות לארבע שעות, אלא מה המשמעות? לשלוש שעות. וחם השמש, לדעת הגמרא, זה בשעה, זה בסוף שעה שלישית, כלומר, תחילת שעה רביעית, כלומר, משלוש שעות ואילך, זה וחם השמש ונמס. כן? אז מהי המשמעות של ארבע שעות? אם חם השמש זה בשלוש שעות, וזה מסתבר מאוד, למה מסתבר שחם השמש זה בשלוש שעות ולא בארבע שעות? לדעתי, הרי אי אפשר לדעת, יש לך תמיד יותר חמה ופחות צל, ופחות חמה ויותר צל. איך תקבע איזה שעה זה וחם השמש? הגמרא מבדילה בין כחום היום, שכחום היום זה מצב שהכל חם. לעומת וחם השמש, כמו שאמרנו עם התמידים, נכון? שיש גם שמש וגם צל. במקום של השמש חם, אבל במקום של הצל קר. איך תקבע? הסברה הפשוטה אומרת שזה בשלוש שעות. למה בשלוש שעות? חצי חצי. כלומר, יש לך חצות היום, בסוף, בחצות היום זה הכל קר, בתחילת היום הכל קר, אתה שם בחצי, קצת קר, קצת קר. זה מה שאומר ההיגיון שלי. האמת היא שהגמרא שם מוזרה, אני חייב להגיד, אתם יכולים לתת למסור ברכות רגע. הגמרא שם מוזרה, ועל פניו נראה שהיא סתם מסבכת עם מלך. נקרא את זה לפנים. תמיד יש לגמרא תענות לסבך את הדברים. אני לא תמיד אני אמין מה. אני מאוד אוהב את זה, גם אני אוהב לסבך את הדברים. אבל לפי סוף הגמרא אוהב את זה. מן תענה לה דתנן, ודווקא זין לחמש שלש מנמס כארבע שעות, תענו לה בארבע שעות, תענו לה בשש שעות, תענו לה כמו יום אחרי שש שעות. אמרו, מה אני מקיים לחמש שלש מנמס בארבע שעות? מה אני לא רב יהודה ולא רבנן? היא רב יהודה עד ארבע שעות נע מצפרו. היא רבנן עד חצות נע מצפרו. מה השאלה? הרי כתוב לחמש שלש מנמס בארבע שעות, זה בדיוק מתאים לרב יהודה. הרי רב יהודה אומר תפילת השחר עד ארבע שעות. אלא מסביר רש"י שמה הבינה הגמרא מה זה ארבע שעות? שעה רביעית. אז אם זה שעה רביעית, אז שעה רביעית מתחילה בשלוש שעות, אז קשה מי רבי יהודה. במקום להבין ארבע שעות, שזה ארבע שעות, ואז לא יהיה קשה מי רבי יהודה, אז אתה הולך וקודם כל מעקם את המושג ארבע שעות, ואומר שארבע שעות זה שלוש שעות. אתם מבינים איך ארבע שעות מתחילות שלוש שעות, כן? כלומר, תחילת שעה רביעית. ואז אתה אומר, קשה מרבי יהודה, למה? למה לא תלמד בפשוטו, הר השמש נכנס בארבע שעות, הכוונה כששלו ארבע שעות. מה? הראיה? מילות? לא בטח. הגמרא בארבע, לא, שם זה דבר אחר, אבל כאן איך אתה מבין את הפשט וכמה השמש מנמס בארבע שעות? אני מבין סתם פשט בארבע שעות כששלמו ארבע שעות. למה אתה צריך להגיד וכמה השמש מנמס בשעה רביעית? טוב, האמת היא שיש בסיס לגמרא, ובסיס הגמרא זה במחילתא, ובמחילתא, שזה מקור עתיק יותר, באמת כתוב וכמה השמש מנמס בארבע שעות. אתה אומר בארבע שעות, הוא אומר לו בשש שעות, כשאומר וכמה שמש, וכמה שמש, משמע בשעה שהשמש חם והצל צונן. זוהי שעה רביעית ביום. עד כאן ציטוט מהמחילתא. כלומר, הברייתא, כלומר, הגמרא כנראה כבר ידעה את המחילתא, ועל פי המחילתא היא אמרה, שלכמה שמש ונמה זה שעה רביעית ביום. ואז ממילא אין שום משמעות לארבע שעות שמדבר על זה רבי יהודה, גם לא וכמה שמש. אבל צריך לדעת, שמול המחילתא שהבאתי כאן, יש לנו כמה וכמה מקורות שמשמע כמו הפשט שאני אמר. בארבע שעות זה בארבע שעות. וכמה שמש זה בארבע שעות. אני מוכן להקריא ממחילתא דרבי שמעון בר יוחאי, חמש שמש בארבע שעות, אתה אומר ארבע שעות, רבי שש שעות שאומר כחומר יום ושש שעות. מה אני מכן וכמה שמש ממש? בארבע שעות, לא בשעה הרביעית. כן? וראשית רבה, והיו ישראל יוצאים ומלקטים אותו עד ארבע שעות, שלא תזרח השמש, שלא ימסה. משמע לקטו אותו עד ארבע שעות, רק בארבע שעות זורחת השמש והוא ימסה, נכון? שנאמר ולקטו אותו בבוקר בבוקר וכמה שמש ונמס. אני יכול לקריא לכם בזה וכמה שמש ונמס, דקיימלן עד ארבע שעות היה המן קיים, מדלת שעות היה המן נמס, משמע ארבע שעות. אני יכול להקריא במדרש שכל טוב, בשש שעות היה זמן סעודה כי עד ארבע שעות צל צונן בשמש חום. שנאמר, וכמה שמש ונמס. אגב, זאת גם הבנת הירושלמי. הבנת הירושלמי, ותסתכלו בפנים, שלכם השמש ונמס ארבע שעות. ממילא יוצא שלשיטת רבי יהודה, יש בסיס בדאורייתא. שלכם השמש, זה באמת בארבע שעות. מדוע, מה הסיבה שהמחילתא והגמרא שלנו נקטו אחרת? ומה המשמעות אחרת? אני רוצה לומר את עניות דעתי. בנושא הזה, אולי נכון, אולי לא נכון, וכאן אנחנו גולשים קצת ממנחה לשחרית ולקריאת שמע. ושיטת רבי יהושע, שכן דרך בני מלכים, שיטה שכולכם מאוד אוהבים, כולנו מאוד אוהבים, גם אני. כן, שכן דרך בני מלכים, לישון עד שלוש שעות, וכבר שאל הרמב"ן, אם כן, תתפלל תפילת ערבית עד שלוש שעות, הוא אומר שהם במיטה, הם נאורים עד שלוש שעות, נו. ממתי בני מלכים קובעים לנו את השולחן ערוך? העניין שכל בני ישראל, בני מלכים הם, זה נקבע בש"ס כשיטה שאין הלכה כמוך. לגבי דברים אחרים, לגבי אם זכוכיות נחשבות, מאכל לנעמיות, עוד כל מיני שאלות אחרות, בני ישראל בני מלכים, אנחנו לא פוסקים שבני ישראל בני מלכים. מה הסברה לקרוא קריאת שמע עד שלוש שעות? אמרתי כבר את, אני יודע, תהיה כמה וכמה פעמים שאנחנו קוראים קריאת שמע ארבע פעמים, ובעצם קריאת שמע של שחרית שלנו, זה הולכתך בדרך, זה לא ובקומך. זה הולכתך בדרך, אנשים מתחילים ללכת לעבודה. ופה אני רוצה להקריא פסוק נידח בנחמיה. נחמיה גם יהודי טוב. ובפרק כבר בנחמיה מופיע שהוא מעמיד את הדלתות בירושלים. והיא כאשר נבדתה החומה ועמיד הדלתות ויפקדו השוערים והמשוררים והלווים והצווה את חנן יחיב את חנניה שר הבירה לירושלים וכולי ואומר להם לא ייפתחו שערי ירושלים עד חום השמש ועד הם עומדים יגיף הדלתות ויפרוש כלומר פתחו את שערי ירושלים בחום השמש למה? אז אנשים מתחילים לצאת מן העיר לעבודה משמע, מה עושים עד אז? קמים, מתפללים מה זה בכמה שמש? כאן מסתבר מאוד להקדים את זה כמה שיותר. מה? יצאו רק בארבע שעות לעבודה, זה פחות מסתבר. אבל זה אולי יכול להיות באמת מקור שקריאת שמע עד ובלכתך בדרך, קריאת שמע באמת הייתה עד חום השמש, ואז פתחו את השערים ויצאו לעבודה. כאן זה הבדל כמובן בין אנשים חקלאים, מתי יוצאים לעבודה לאנשי ירושלים, שהם סוחרים וכדומה, ופתיחת השערים, פחות או יותר היום, מתי שפותחים, אני יודע, את השווקים במרכז הבורסה, ברמת גן, נגיד שעה 9:30, משהו כזה, זה השעה שפותחים, חם השמש. וזה אומר שאז אנשים יצאו לעבודה, כלומר עד אז זה באמת קריאת שמע של שחרית. מכל מקום, על פי כל שרשרת המדרשים שאני אמרתי, וגם הירושלמי שאומר, אני אקריא אותו, מדברי תורה למד רבי יהודה, דתני רבי ישמעאל, וחם השמש בנמס בארבע שעות, אתה אומר בארבע שעות, הוא אומר לה בשש שעות, כלומר חום היום, בשש שעות אמרו, מה אני מקיים חם שמש? נמס בארבע שעות. ואז דריש בבוקר, מה בבוקר שאומר לה עליין בארבע שעות? אף כאן נאמר בארבע שעות. קיצורו של דבר, לדעת רבי יהודה, תפילת שחרית עד מתי? עד וחם השמש. למה? מה העניין שחרית יצא לחם השמש? אתם יכולים למצוא איזושהי ספרה? מה העניין שחרית יצא לחם השמש? חגי, בבקשה. מה
חם השמש?
זמן המנחה יתחיל בארבע שעות היום. מה הספרה באמת? מה העניין בחם השמש אצל תפילה שחרית?
זה הבוקר.
מה?
בוקר. זה הבוקר.
לא, לא, לא. זה בדיוק מה שלמדנו בירושלמי. כשאתה שוחט, אתה תמיד צריך להיות לך בחלק צל, בחלק שמש. זה, בחם השמש, בארבע שעות, מתחיל להיות הכל אור. תסתכלו ברמב"ן שהבאנו כאן במקורות, מה פירוש המילה צהריים? למה זה נקרא, לא, למה זה לא נקרא צוהר אלא צהריים? כמו פורים, כן, קראו לימים האלה פורים על שם הפור, למה קוראים לחג פורים ולא פור? מה התשובה? כי זה יומיים, כן, קראו לימים האלה פורים על שם הפור. למה זה צהריים, אומר הרמב"ן? כי זה שעתיים. משעה רביעית עד שעה שישית זה צהריים. זה שעה שאור נמצא לך בכל פינה. ממילא אתה לא יכול לשחוט, אתה תמיד. כבר שבשביל התמיד מה אתה צריך? קצת צל, קצת שמש. מכל הדברים האלה עולה ששיטתו של רבי יהודה היא עקרונית. אנחנו עוד נדבר גם על כך ששיטתו של רבי יהודה בפלג המנחה היא גם עקרונית. ממילא אני מעלה כאן את האפשרות לדעתו של רבי יהודה שאכן מדאורייתא תפילת מנחה משש וחצי, בעוד שלדעת חכמים מדאורייתא תפילת מנחה משש. נסתפק בדבר הזה בחלק הזה, ורק נעשה סיכום, ניתן אחר כך להפסקה של דקה. וכן, אני חוזר על השיטות ולהלכה, אני רק אומר שהסתפקו הכתובים. המשנה ברורה בשער הציון נשאר בספק בשאלה הזאת. נשאר בצריך עיון. האם תפילה בדיעבד משש עד שש וחצי אם אדם יצא בידי חובה? רוב הפוסקים האחרונים, כמו אורך השולחן, פרי חדש ואחרים, נוטים לומר שבדיעבד יצא ידי חובה. אבל כמובן לא לעשות את זה לכתחילה. אם כי לכל היום היה יותר מקום להקל, כיוון שיש לנו שעונים, אבל בכל אופן לא שמענו על הקולה הזאת, ואשר על כן אני חוזר ומסכם את הדברים שאמרנו עד עצם העניין הזה. ראינו שרשרת שלמה של רשיים, ולא רק רשיים, גם ראשונים אחרים. יכולתי להביא את התוספות בנידה, את המאירי בפסחים הבאנו. אני אומר שוב, יש הסתימה של הטור והבית יוסף, והכל בשאלה היא תחילת זמן מרחק, זה מדינה משש וחצי, כי היא נתון צילי ארץ, זה הקובע, או מדינה מחצות הלב. ניסינו בהתחלה לראות איזה מחלוקת המראים, כשזה לא הלך, הלכתי ישר למחלוקת תנאים. להסביר את מחלוקת התנאים, יש שתי אפשרויות, כלומר, בחוש, יצא לי שרבי יהודה יחמיר, כמו שהוא מחמיר כאן לכל האורך, ובחוש יצא לי שרבי יהודה אולי יגיד משש וחצי וחכמים בשש. מדוע? ראינו את הסברה המקובלת שרבי יהודה הולך אחרי זמנים בפועל, בעוד שחכמים הולכים אחרי זמנים בכוח. בירושלמי מצאנו סיבה הרבה יותר מבריקה, סיבה שאני ממש 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 אוהב אותה אחרי שגיליתי אותה. כן? וזה הרעיון שכשאתה שוחט, שיהיה במקום אחד צל, במקום אחד שמש, ואתה תשחוט בשמש. וזה אתה צריך קצת נטייה. מה שאמרנו. עוד רגע, ייתכן שגם שיטת רבי יהודה בתפילת שחרית, מבוססת על דאורייתא ולא על דרבנן. אם אני אבין שבחם השמש בנמס זה 4 שעות ולא 3 שעות, אם אני אבין, וזה נתנו רשימה שלמה של מדרשים ארץ ישראלים, וכך באמת בירושלמי עולה שבחם השמש בנמס, כלומר חום השמש זה 4 שעות, ממילא זוהי שעת תמיד של שחר. מה הקשר בין תמיד של שחר לחם השמש? זה אמרתי, אני יכול לשחוט את התמיד של השחר כל עוד יש גם צל. כשאין צל אי אפשר לשחוט. ולכן אומר הרמב"ן הארוך כאורך הגלות שהבאתי לכם אותו, זה בצדק שהוא כאורך הגלות, בגלל שהוא מדבר ממש סיומה של גלות מצרים שם, כן? על הרמב"ן שם באמת אומר שבוקר זה 4 שעות ראשונות, והשעתיים האחרות זה צהריים. מה המשמעות צהריים? הכל מאיר. ונקראו צהריים כי זה שעתיים. ואז כמובן אי אפשר לשחוט תמיד של שחר. שחר, כן? עצם העובדה, שעצם המילה שחר על מה מעידה? על איזה צבע? תנחשו. ירוק. לא, על צבע. שחור, כלומר, המושג שחר מדבר כמובן שעדיין יש לך צבע שחור, כלומר שעדיין יש לך צבע. והעניין הזה. כי מה שחרי קטנה? ראינו גם לגבי תפילתו של אברהם, מה שראינו שמתחילה משעה הראשונה, וכאן הייתה הטענה, מה זה לא ללמוד מאברהם? האם לא ללמוד מאברהם בגלל שכותלי בית המתחש אחים, וזה הולך את הגמרא שם? אנחנו אמרנו לא ללמוד מאברהם בגלל שתפילות כנגד תמידים תקנו, ואחר כך אמרתי לא ללמוד מאברהם, אמרתי סיבה יותר טובה. כיוון שאברהם לא התפלל מנחה, אלא מה הוא התפלל? הוא התפלל על קורבן פסח. וזה, ויהי השמש לבוא, זה מחצות היום, או אמרתי שאנחנו לומדים מיצחק, שזה לפנות ערב, זה סתם לפנות ערב, זה דמדומי חמה, זוהי השעה שהכהנים יוצאים לטבול ולאכול בתרומתם. כן. יותר היום, אתה
לא אמור להיות מתי בין הבוקר,
כן, עכשיו זה ההפסקה, כן. אני שאלתי את עצמי את השאלה הזאת, אבל קודם כל זה מה שכולם אומרים, ויש בזה גם היגיון, אני לא יודע, שהחמה במזרח, וכנראה בגלל הזווית של כדור הארץ, מאירה לנו מבחינת האור, לא מדבר על חום. חום יותר חזק אחרי צהריים. אז זה בגלל שהאור כבר הספיק להתחמם. אנחנו יכולים לעשות גם ניסוי עם צל. אני מוכן שמשב לעשות את זה. עושים גם ניסיונות עם זריחה ועם שקיעה. עכשיו, באמת, תשאר לעשות ניסוי על הצל. הנה, הוא לא עוד נעשה את זה. כן, בסדר. אנחנו סיימנו את החלק הזה. נחזיר אותו לעטיפה שלו. שבע. מישהו רוצה את זה? נשמע לי כך. ובספיק השביל. אני עובר מכאן לדבר על סוף זמן תפילת מנחה. עוד מעט. אנחנו נגמור לפני סוף זמן תפילת מנחה. תרגעו, ב-5 ומשהו יש לי שיעור בכלל. בסדר, אז מה שמספיק נספיק, מה שלא, חבל, יש פה הנושאים האחרונים, אז זה כבר גם מנחה, זה נושא יפהפה, אבל אני רוצה קודם כל לדבר על סוף זמן תפילת מנחה. מה העקרונות העולים לי לדיון? נושא אחד שלא נדון בו בפרק הזה ובפרק הבא, הוא פלג המנחה. פלג המנחה מתחלק לשתי אפשרויות. וזה אנחנו נראה. אלו שתי אפשרויות מתחלק פלג המנחה, אחד פלג ואחד מנחה. מה שתי אפשרויות? שעה ורבע לפני צאת הכוכבים, או שעה ורבע לפני שקיעת החמה. שאלה מתי זה פלג המנחה, הבדל גדול מאוד. אנחנו ניגע בזה כשנדבר על פלג המנחה, אנחנו נדבר על זה גם כאן. מה האפשרויות הנוספות שעולות לי לתפילת מנחה? נזכיר את חמה בראש האילנות, או חמה בראש הדקלים. מופיע בירושלים לגבי תפילת מנחה, אם היא הגרסה הזו מקובלת בראשונים לגבי תפילת מעילה, ודיברנו על זה בשיעור בעשרת המתשובה, עכשיו, בדבר הזה, אבל בגרסה של כמה ראשונים, חמה בראש הדקלים, זה נאמר בסוף גם הגרסה שלנו בירושלים, זה נאמר על תפילת מנחה. מה עוד יש לנו בתפילת מנחה? כמובן שקיעת החמה, כסוף הזמן, כמו שעולה ברמב״ם. מה עוד יש לנו? ניתן לדבר על צאת הכוכבים לשיטת הגאונים, כלומר 13.5 דקות אחרי השקיעה. ניתן לדבר על 13.5 דקות לפני שקיעת רבנו תם, מהנחה שבין השמשות זה כבר לא זמן מנחה, וניתן לדבר על צאת הכוכבים של רבנו תם כסוף זמן תפילת מנחה. בקיצור, אני כבר איבדתי את הספירה, כי זה יותר מ5 צבעות של יד אחת, אבל יש לנו הרבה מאוד אפשרויות מתי סיום תפילת מנחה. ואני רוצה לעשות בדבר הזה קצת סדר. שוב, כרגע אני אינני הולך לאפשרות של פלג המנחה, ואני אדבר רק על האפשרויות האחרות. גם על חמה בראש אילנות אני אדבר יותר מאוחר. רש"י אומר כאן, כן, תפילת השחר עד, מה אומר רש"י? נקרא את לשונו הזהב במשנה. עד הערב, עד חשיכה. סתם רש"י ולא פירש, מה זה עד חשיכה? הלכתי להסתכל, בדקתי בפרויקט השו"ת, המושג חשיכה מופיע אצל רש"י 75 פעמים. אני חושב תשווה מפעם לפעם למה הוא מתכוון. לא לגמרי ברור ברש"י מה זה חשיכה, בפשטות הדברים, מה שעולה ברש"י. רש"י אומר, ספק חשיכה, ספק אינה חשיכה. זה בין השמשות. כך אומר רש"י בשבת, משמע חשיכה זה אחרי בין השמשות, זה צאת הכוכבים. ואם כן, וכך למדו באמת רוב הפוסקים ברש"י, תפילת מנחה עד הערב, עד חשיכה, תפילת מנחה עד צאת הכוכבים. זוהי שיטתם של כמה ראשונים, הבאנו לכם בדבר הזה כמה וכמה יהודים יקרים שאומרים את הדבר הזה, להסתכל בתשובת הרעבד, ומאני, כמה יהודים יקרים, תשובת הרמב"ן זה בשיבולי הלקט, וכבר בתלמוד אשתא דלא יתמרין חטא לא קרבה ולא קרבה, אדם נביא כמר אביד ואביד כמר אביד, כלומר מי שרוצה להתפלל מנחה עד צאת הכוכבים הרשות בידו, ומי שרוצה להגדיל תפילת הרמב"ן פלג המנחה האחרונה הרשות בידו, אבל לדעתו ניתן להתפלל עד צאת הכוכבים, סתם צאת הכוכבים הראשונים, זה צאת הכוכבים דרי של רבנו תם, זה 72 דקות אחרי שקיעת הגלגל. עד אז אפשר להתפלל מנחה. ממש איצקוביץ' למהדרין, נגדיר את זה ככה. יש לנו עוד כמה ראשונים, לא מופיע לי בקופץ הזה, אבל יש לכם לפניכם, אמנים, יש לכם שם? אמנים נראות ירוגם, אבל זה עוד כמה. פלג מנחה, כן? ואומר, והמתפלל תפילת מנחה עד צאת הכוכבים עבד. כן, גם, זה עבד כמר עבד, עבד כמר כמר עבד. תפילת מנחה עד יוצאת הכוכבים, הרמ"א פוסק את זה להלכה בדיעבד. מופיע גם הדבר הזה בבית יוסף, הבאתי לכם במקורות, שתפילת מנחה עד יוצאת הכוכבים. זה בית יוסף חסר מאוד, טוב? רואים? כן. בית יוסף ראש לנו ג' בשם אוהל מועד ברשב"א, ובדיעבד בשעת הדחה, כי עכשיו היא מתפלל מנחה עד הלילה, דהיינו עד צאת הכוכבים. כך כאמור פוסק גם הרמ"א, אני אקרא דבריו, כיוון שזה להלכה, הרמ"א זה בדרכי משה הארוך, אני אקרא את לשונו. כתב במעריל, שהיה נוהג להתפלל בשעת הדחק מנחה סמוך לצאת הכוכבים. כי אמר אף על פי שנראה כלילה בעיר, מכל מקום עדיין הוא יום. כמו שאמר רבי יוסי, הרמ"א מתרגם אותו שמותר להתפלל מנחה עד צאת הכוכבים. זה לא לגמרי ברור. אני חייב לומר, אני חייב פה לקרוא את המגן אברהם, הופיע לנו במקורות. כן. דהיינו צאת הכוכבים, וזה לשון דרכי משה. מארי לילה להתפלל מנחה בשעת הדחק סמוך לצאת הכוכבים, אף על פי שנראה בעיר כלילה מכל מקום עדיין יום. כמו שאמר רבי יוסי, חלקים ממכניסי שבת בטבריה. דהיינו דווקא בעיר שבתיה הגבוהים או שיושבת בעמק. רק היום שמעתי מהרב מיכאל, והופתעתי מאוד שבישיבת מעלה אדומים מקבלים שבת שעתיים לפני השקיעה. אתם שומעים את זה פעם? זה לא הכי דבר הזה. לא יאומן. כלומר, ישיבת מעלה אדומים נמצאת למרגלות הר הזיתים בעצם. כלומר, כל הרכס הגדול של הר הזיתים. אז השמש שם נראית על פניה שוקעת מאוד מאוד מוקדם. כלומר, זה מה שנקרא ירח חלקים עם מכניסי שבת בטבריה. הארבל שוחח בפני טבריה את כל המערב, נכון? גם הארבל וגם כל העלייה שם לכיוון צומת גולני שוחחת בפני טבריה את כל המערב, וממילא הם היו צריכים לקבל שבת מאוד מאוד מוקדם, משמע לכאורה אפילו מדינה, כיוון שמבחינתם השמש שקע מאחורי ההר או מאחורי הבית, או מה שקראנו חמה בראש האילנות. כלומר, ייתכן אולי אפילו לראות בזה איזשהו יסוד של שקיעת שמש, אבל מה שמתאים להתפלל מנחה, מגן אברהם, על פי המעריל, זה רק עד שצאת הכוכבים, שנראה לך חשיכה, שנראה לך חושך, למרות שעדיין אין חושך. אם היית עולה לראש ההר, זה עדיין לא היה חושך. זאת אומרת שהיית רואה את השמש. אבל הרי מה כאמור אומר צאת הכוכבים, אנחנו ראינו כאן כמה ראשונים שאומרים ממש עד צאת הכוכבים זמן מנחה, והדבר הזה מעלה לפנינו כמה שאלות כבדות. חכמים אומרים עד הערב, רבי יהודה אומר עד פלג המנחה. הגמרא שואלת עד ועד בכלל, עד ולא עד בכלל, שואלת הגמרא מה היא כבין רבנן לרבי יהודה, יוצא שכמה יש בין רבנן לבין רבי יהודה? מהגמרא? שעה ורבע. אני צודק? מסתכלים עליי כאילו שמצאתי את זה עכשיו. זה עולה בפרוש בתוך הגמרא בדף כ"ז. לא לגמרא. מה שואלת אם זה עד ועד בכלל או לא? מה יקבל רבי יהודה לרבנן? מי סבר דהי פלג מנחה פלג אחרונה כמה? פלג ראשונה כמה? ראי כמה, אימא דפית פלג ראשונה והיה פלג אחרונה, מכינת כי ידעה לשעות חסר רביעה. הוא עולה מכאן שכמה יש בין רבי יהודה לרבנן? שעה ורבע, נכון? ממתי אנחנו מודדים פלג מנחה? אם תפילת מנחה לרבנן לצאת הכוכבים, אני רוצה שאם אני אומר לרבי יהודה פלג מנחה, זה שעה ורבע לפני צאת הכוכבים, נכון? כמה זמן זה לפני השקיעה? שהרי על פי הגמרא כמה יש מהלך ארבעה מילים בין השקיעה לבין צאת הכוכבים? מהלך ארבעה מילים כמה זה? 72 דקות. אני צודק? מהלך אדם ביום 12 שעות, אדם עולה 40 מילים, תעשו את הרבון שמיל זה 72 דקות. אתם יודעים, 12 חלקי 10 כפול שעה. נכון? לעשות לכם את הרשמון. מוכר, נכון? עושים בזה. יוצא, אם כן, שהשקיעה היא 72 דקות לפני 10 דקות. דבר השקעת כמעט כל הראשונים שהיא כרבה. כל הראשונים האלה שדיברו כאן, כולם שדיברים כרבה יותר. כולם תהיה רבן אותך. אז אם כן, צאת הכוכבים, שקיעה זה 72 דקות כולל, כמה זמן פלג המנחה זה לפני צאת הכוכבים? שעה ורבע, כמה זה שעה ורבע בדקות? 75 דקות, נכון? אתם יודעים? אני רוצה, אם כן, שפלג המנחה כמה זה? 3 במפורש, כן? אומר הרדב"א במפורש שזה חצי איסור שעה לפני השקיעה. אבל אם אני באמת לומד כך, עולה חכמים וצאת הכוכבים, רבי יהודה עד 3 דקות לפני השקיעה. לא הבדל גדול ממה שקורה אצלנו שאנחנו מקפידים על שקיעת הגלגל. הדבר הזה הוא די מסובך, ובאמת תרומות הדשן, אם תסתכלו במקורות, ככה למד. הוא אומר תרומות הדשן, סימן א', וכך הוא עתק בתשובה מאחד גודלים שישים גם כן לחשוב היום לעולם ל-י"ב שעות, אפילו לימים ארוכים, לעניין פלג המלחם. לפי זה החילוק יש ליישב אם באנו להקדים יותר משעה ורביעה לפי אורך הימים, כגון באמצע הקיץ, שהיום מאריך ביש ארצות כמו י"ח שעות מעלות השחר ועד צאת הכוכבים. עולה אם כן שאת השעות, איך אתה מחשב לגבי פלג המלחם? מעלות השחר עד צאת הכוכבים. זה אומר, זה יכול לעשות 18 שעות שם באירופה. לא חשוב, אז בואו נגיד שעה ורבע זה קצת יותר משעה. כן? צריכים לעשות עוד 50%. אבל עדיין המדידה היא מצאת הכוכבים. הלבוש, והבאנו לכם אותו אדם בהרחבה, ואני קורא ונראה שרוצה לומר שעה ורביעה קודם שתשקע החמה. זה פלג המלחם. רק הוא אומר, כבר אמרנו לכול אלמה מעט השקיעה מצאת הכוכבים מהלך דלת מילים, שהוא שעה וארבעה חלקים מ-20 מן השעה, זה מה שאמרנו 72 דקות. היינו שעה ורביעה פחות חומש מרביעה. כן, פחות 1/20, שזה 3 דקות. ובאותו זמן שבין השקיעה עד הלילה, אין ספק שמותר להתפלל תפילת ערבית בשבת לכולי עלמא, כדי שיוכלו להוסיף בכל הלקות. ואם כן, לא יהיה הפרש בין רבנן לרבי יהודה בקבלת שבת ותפילת ערבית בערב שבת, רק חומש מרביע שעה, שזה 3 דקות. וזה דחוק מאוד לחלוק בזמן קצר כזה. וזה כל המחלוקת שלנו. טוב, אפשר לתרץ את זה, לא חשוב, בסופו של דבר הוא אומר, הוא אומר, בדלת שעות של רבי יהודה בתפילת השחר, כולו משמע דלת שעות מעט הזריחה, כמה. ולכן מסיק הלבוש, אני עוד פעם קורא, שרוצה לומר שעה ורביעה, קודם שתשקע החמה. והוא אומר שבאמת הוא ראה בתרומות הדשן, ראיתי בעל תרומות הדשן שתקדק בזה העניין, ולא עלה על דעתו לחלק בזה, אשר הבאת הוא תמוע בעיניים מאוד, אבל אומר אני אולי היה זה לבלתי עוסקם בזמנו בספרי התכונה. כן? הוא טוען שבעל תרומות הדשן לא היה בקיא באסטרונומיה, הלבוש היה בקיא באסטרונומיה, אם ימצאות את הלבוש לא חומד בנים תחומים על העניין הזה, זה קשור לשור הולך, אמרנו לסביות של הכיוון כלפי ירושלים, הבאתי את הלבוש, זה נשמע מוזר, מכל עיר שהוא היה בבוא אותה תקופה. אבל לעניין שלנו הוא טוען הלבוש שבודקים שעה ורבע מהשקיעה. והדבר הזה אומר דורשני. כיוון שהלבוש פוסק במפורש, אני אקריא את לשונו, בסימן רש למד ג', וזמנה של תפילת מנחה נמשך עד הלילה לרבנן ורבי יהודה עד פלג המנחה. זה פשוט בדבריו לגמרי שעד הלילה, כוונתו עד צאת הכוכבים, והלבוש שווה כרבה מותר. עולה אם כן שהלבוש סופר את עצמו. לא סופר את עצמו, בעצם סופר את הגמר. מצד אחד אומר שלדעת חכמים עד מתי נמשך זמנה? עד צאת הכוכבים לרבנו תם. מצד שני לרבי יהודה עד מתי נמשך זמנה? עד שעה ורבע לפני השקיעה. אז כמה יש בין רבי יהודה לרבנן? לא שעה ורבע כמו שאומרת הגמרא, אלא כמה יש ביניהם? מה? 147 דקות. כלומר, שעתיים, 27 דקות. אני לא טועה, נכון? 75 ועוד 72 זה 147, נכון? כלומר, שעתיים, 27 דקות, ולא שעה ורבע. כאן אני חייב לומר דבר, ואני רוצה שהדבר הזה יהיה די ברור, והוא גם עולה מתוך דברי התוספות, וכל הראשונים האחרים שחולקים על כל מה שאמרנו כאן, ושאומרים שזמנה של תפילת מנחה רק עד שקיעת הגלגל. דעת הרמב״ם בנושא הזה היא חד ונשמעית ביותר. אני אמרתי כאן בקובץ הזה, או ששלחתי את זה לאיזשהו קובץ אחר. רמב״ם, כאן. אתה למדת שזמן מנחה גדולה, זמן מנחה קטנה מ-9 שעות ומחצה, עד שישאר מן היום שהרביעה ויש לו להתפלל אותה עד שתשקע אחר. אומר הרמב״ם דברים ברורים, יש לו להתפלל אותה עד שתשקע החמה. תגידו, לכתחילה בדיעבן, עוד קצת. קיצר. אני קורא בהלכת עת, פרק ג' הלכת עת. בהלכות תפילה ונשיאת כפיים כמובן. קיצר תא ולא יתפלל שחרית, לא חשוב. תא ולא יתפלל מנחה עד ששקעה החמה, יתפלל ערבית שתיים. כלומר, אצל הרמה אין חוכמות ואין בדיעבן. אם שקעה גלגל, נעלם הגלגל ולא התפלל את המנחה, אל תנסה עוד לתפוס את המנחה מאחור. התפלל ערבית שתיים. ואין לדעת הרמה שום הלכות, כך עולה לכאורה גם מדברי רבינו יונה, יש פה חוק קודם ברכות עברית. תודה. כך עולה גם מדברי רבינו יונה, בתחילת הפרק, תפילת מנחת הערב, אין לפרש עד יציאת הכוכבים, בניגוד לראשונים שראינו מקודם, שאולי לממש, דעל כוכח יתרלן לממר עד הערב האמור כאן, אינו רוצה לומר אלא עד שקיעת החמה. משום דרך ימרינה בזבחים מניין לדם שנפסל בשקיעת החמה, שנאמר ביום הקריבוי זכוי אחי. כבר הועיל ודם הקורבן נפסל בשקיעת החמה, תפילת מנחה כנגד תמידים, עד זריקת הדם ולא יותר. והאדם נפסל בשקיעת החמה. עכשיו יש תוספות די ארוך, אני דיברתי ללמוד רק חלק ממנו, אבל התוספות גם שם די ארוך, והתוספות הולך לשיטת רבי נתן, ומדבר על השקיעה השנייה שיצאת הכוכבים ברבי נתן של 72 דקות אחרי שקיעת הגלגל, למרות זאת אומרת התוספות שדם נפסל בשקיעת הגלגל. מה זה? למה? מה פתאום? איך זה צומח? זאת השאלה הגדולה, שעליה צעד גיבלת שהגעת נהיה, ושאל עליה על העניין הזה, ופתח שיטה אחרת בכלל, ולדעתו ניתן להקריב עד שקיעת החמה, הכוונה עד צאת הכוכבים ברבים אותם. אדם לא נפסד, עד הלילה ממש, צאת הכוכבים. אבל שיטת התוספות, וכאן אנחנו רוצים כולם שקיעת הגלגל. מה זה שקיעת הגלגל לדעת התוספות? אם היום מתחלף 72 דקות אחרי שקיעת הגלגל, מה זה שקיעת הגלגל? מה היא אומרת? מה זה? כאן הבאתי לכם את המקור הטוב ביותר שיש לי בעניין הזה. וזה הלבוש. הלבוש עסק בדברים האלה הרבה. וקודם קראנו את הלבוש ברש סמך זין, אני קורא את הלבוש ברש סמך א'. שוב אני מזכיר לכם, רש סמך א' זה שם המעבר מיום שישי לשבת. זה דיון על הלכות של ספק חשכה, ספק נחשכה, שקרה כל ההלכות האלה. יש אומרים שצריך להוסיף מחול על הקודש. וזמן תוסם את זה ספרר, שאינו רוצה לומר בעוד החמה זורחת. שכל זמן שהחמה של יום שישי זורחת, אין זה שייך להוסיף על יום שביעי. שימו לב, אתם רואים שספק הרבה נותן. הרב רודי, אתה רואה? כמה תפעית, אנחנו לא מוסיפים. שהחמה זורחת, לא? אצלו אין מה לדבר על זה בכלל, כשהחמה זורחת זה יום שישי, מה תוסיף מחול על הקודש? אלא ודאי רצינו לומר מתחילת השקיעה שאין השם שנייה לארץ, אז אצלו מתחיל דין תוספת שבת. מה שאצלנו כבר שבת גמורה, אצל הלבול של דין תוספת שבת, כבר שהוא ספק רבן אותם. ואז הוא אומר, שעדיין יום הוא, אף על פי ששקעה חמה הזמן בין השמשות, ומכל מקום יש להוסיפו על יום השביעי הועיל ושקעה חמה של יום וב. וזמן הזה הוא מהלך 3:15. עשו את החשבון, תורידו 72 דקות פחות שם 13.5 דקות, אנחנו נמצאים ב-58.5 דקות, משהו כזה בערך, נכון? מילי, 58.5 דקות, שזה הרבה מאוד. זמן הזה הוא מהלך ג' מילים נורביה, ובתוך הזמן הזה אין בו שוב, אם רצה לעשות כולו תוסף תוסף, רצה לעשות מקצת ממנו עושה, ובלבד שיוסיף איזה זמן שיהיה ודאי מחול על הקודש. שאף על פי ששקעה החמה עדיין ודאי יום הוא עד התחלה זמן בין השמשות. אבל בזמן בין השמשות אין שייך לומר הוספה על יום השביעי. שהרי הוא ספק יום עצמו. יום השביעי, באמת זה נקרא תוספת, ותוספת זהו דרבנן, ויש משהו שהוא דאורייתא, וילפין עליה מקראי גבי יום הכיפורים. מה מיוחד ביום הכיפורים? שם יש לו פסוק חריג שמופיע לנו גם בפסח, ואם היה לנו זמן, היינו מסבירים את העניין הזה, אין לנו זמן להסביר, אבל רק לזכור שיום הכיפורים כתוב, בתשעה בחודש בערב, מערב עד ערב, תשבטו שבתכם. מהלימוד הזה בתשעה בחודש בערב, משהו שעדיין לא קדש, היום העשירי כבר אתם צריכים לשבות שבתכם, מזה למדו תוספת שבת דאורייתא. הגמרא אומרת לכל הבית תוספת יום כיפורים שזה דאורייתא. מה זה הדין של תוספת? בדרך כלל אנחנו מבינים שזה סייג. כדי שלא תיכנס למשהו אחר, ויש לנו סייגים דאורייתא, הרב אומר את זה במפורש. הרב למשל אומר שבא לראה ובא למצא, זה סייג דאורייתא לאיסור אכילת חמץ. בתור דוגמה. מה, יש לנו גם סייגים דאורייתא, ואישה לא תקרב. איסור קריבה לערווה, כלומר נגיעה בערווה. זה סייג דאורייתא כדי שלא יגיע לידי כאילו יורד. אז יש לנו סייג דאורייתא, תוספת שבת, זוהי ההבנה המקובלת אצלנו. מהלבוש משמע דבר אחר. לפני השקיעה לא שייך בכלל להוסיף. גם אם אתה רוצה להיעדר, אין בזה שום תוספת, כי זה יום שישי, זה לא שבת. אז שפת אמת אומר, אדם על ידי הגעגועים שלו לשבת יכול לעשות בחינת יום שישי ובחינת יום שבת. בסדר. אבל אם אנחנו כרגע לא על דרך חסידות, אי אפשר להפוך יום שישי לשבת. בעצם יש כאן אמירה ברורה. יש לנו ביום שני חלקים ברורים. יום ולילה. ויש ביממה גם שני חלקים אפורים. יש ביממה גם שני חלקים אפורים שיש לכתחילה ויש דיעבד. מתי סתום אתה צריכה להפך? הקדוש ברוך הוא החליט להפוך אותה ביום. מתי אתה צריכה להפך? לעלות השחר. רק לעלות מתמאמן. אז הוא כמו השחר עליו היחזיקו המלאכים בידו ויד אשתו ויד שתי בנותיו על אותרות בחמלת השם עליו, ורצו איתו את כל הדרך, השמש יצא לארץ והשם ימתיר. אגב, אני רוצה להגיד לכם, הפליאה הגדולה בראשונים, אני לא יודע למה אף אחד לא אמר את התירוץ הפשוט שאני רוצה להגיד לכם, שהרי נזכר כל הראשונים שעיקר זמן תפילת שחרית זה מהנצח המה, והרי קורבן תמיד של שחר הוא קרב לפני הנצח המה. יש תירוצים מפה ומשם וכולם ככה בפרוט ספיישל, ועניות דעתי למה התפילה שלנו מהנצח המה, כמו שכתוב הישכם אברהם בבוקר, מתי זה היה? זה היה אחרי הנצח, נכון? איך אני יודע? ויה, והנה, כן, עלה כתור הארץ, כי כתור הכבשן. כלומר, כשאברהם השכים בבוקר להתפלל, סדום כבר עלתה באש. מתי סדום עלתה באש? בהנץ החמה, השמש יצא לארץ. ושם כמובן מסתכלים במפות, ורבי חנינה אמר, אני ראיתי את המקום הזה, 5 מילים ולא 4 מילים. אני לא יודע למה הגמרא לא אמרה על זה, את הפירוש הכי פשוט. שהם רצים, בואי לא אוכלים. כן. רצו איתו מהר, זה לא היה מהלך אדם רגיל. אז הספיקו לעשות 5 מילים בזמן של 4 מילים. אבל לעניין שלנו לא חשוב כרגע, אני לא בא לדון על זה, לעניין שלנו, יש לנו איזשהו זמן בין עלות השחר לבין הנצח המה, שגם אם אתה מכריע של חלק מן היום, זה... גם בתורה עדיין בשעת הדחק נתון לוויכוח. אם צריכים להציל את לוט, אז עדיין לא מחריבים את סדום. ואני מזכיר שביום הראשון כתוב, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. אבל ביום הרביעי מה כתוב? ויתן אותם אלוהים ברקיעי השמיים לעיר על הארץ ולמשול ביום ובלילה ולהבדיל בין היום ובין הלילה. את השמש לממשלת ביום, נגמרה השמש, נגמרה ממשלת היום. כלומר, גם הזמן הזה שבין שקיעת הגלגל לבין שקיעת רבנו תם, מודה רבנו תם שזה זמן אפור. אם אתה צריך להגיע באופן פורמלי, אם זה שבת או לא שבת, זה לא שבת. אבל זה ראוי מדאורייתא לתוספת שבת. ולכן זריקת דם התמיד זה רק כאשר זה יום ברור. זה לומדים מביום הקירוי זכרו יחיד. ולכן למרות שזה יום עד שקיעה ברבינו תם, תפילת מנחה זה רק עד זריקת הדם של התמיד, זה רק עד שקיעת החמץ. מכאן ואילך יש איזשהו תחום אפור שהייתי מגדיר אותו, הוא ראוי מדאורייתא לתוספת שבת, אבל הוא לא חלק מן השבת עצמו. כלומר, אומרים לך, אתה תחליט. אם אתה תחליט לפני השקיעה, זה לא שווה כלום, אבל אתה יכול להחליט כאן המקום של תורה שבעל פה ושל הצטרפות האדם לקונו ושל היכולת לקדש את הזמן שבין שקיעת השמש לבין שקיעת הרבנו תם, זה אתה יכול לקדש. לגבי תפילת מנחה, כאן הועיל וזה תלוי בדם התמיד. הועיל וזה תלוי בדם התמיד, אז הדבר הזה הוא עד השקיעה בלבד. לדעת אותם ראשונים, רמב״ם, רבי מיונה, וכל אלה שאיתם, כשראינו את המניג, וראינו את הרבד, וראינו את השיבולי הלקט, וראינו גם בדיעבד מה שמביא בית יוסף בשמואל מועד בשם הרשב"א, עד צאת הכוכבים. אבל אם באמת זריקת דם התמיד זה עד שקיעת החמה, איך להתפלל אחר כך? איך נתפלל אחר כך? בדבר הזה, כדי שנוכל להתחיל לסכם את הסוגיה הזאת, למרות שהיא סוגיה ארוכה ומעניינת מאוד, אז בדבר הזה אני יכול לתת ארבעה תירוצים. שוב אני מעלה את השאלה שלי. אותם הנה רפיפתה, שכמותם אנחנו פוסקים להלכה בדיעבד, שניתן להתפלל עד צאת הכוכבים, תכף נראה מה אנחנו בדיוק פוסקים להלכה, אבל שניתן להתפלל עד צאת הכוכבים, הרי כתוב שדם נפסל בשקיעת החמה, אז איך? אם תפילות כנגד תמידין, איך ניתן להתפלל לצאת הכוכבים? לדבר הזה אני רוצה לתת כמה תירוצים. תירוץ ראשון, מי אמר שדם נפסל בשקיעת החמה? תוספות ורש"י, כך הסבירו את הסוגיה. שהגת אריה יש לו אריכות גדולה מאוד, והוא טוען את הטענה הבאה. כתוב ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל ברער מים. על מה מדובר? על השחיטה. יש לנו ארבע עבודות. שחיטה, הולכה, קבלה, הולכה, זריקה. רק על שחיטה נאמר העניין של בין הארבעים. כל השאר יכול להיות עד צאת הכוכבים. שאלו אותי, מה יש לעשות ב-72 דקות? אדם צריך למצוא אותו למרס, מה אתה הולך להכחיב שם חטאות פנימיות בקודש הקודשי? מכל מקום הוא אומר, הדבר הזה נאמר רק על שחיטה, היא צריכה להיות בין הארבעים, וזה על שקיעת הגלגל. דם שנמצא בשקיעת החמה, כמונה בשקיעת הארבעים. לפי דרכנו למדנו, ואנחנו נאמר את זה עוד מעט, מהי מחלוקת רבי יהודה ורבנן לפי בעל השאגת אריה? ומדוע אומר רבי יהודה את פלג המנחה? ומה זה פלג המנחה? ומי המציא את הדבר הזה? איפה זה כתוב? ואיפה כתוב בתורה פלג המנחה? מי שמע? מרבה השאגת אריה להוכיח שמחלוקת רבי יהודה ורבנן היא בשאלה מה נפסל בשקיעת, מה קורה בשקיעת החמה? בין הארבעים לדעת רבנן זה השחיטה, בין הארבעים לדעת רבי יהודה זה כל עבודות התמיד. כלומר, בין הארבעים עד שקיעת החמה אתה צריך לעשות גם לשחוט, גם לקבל את הדם, גם להוליך אותו וגם לזרוק אותו. כל כך הרבה עבודות צריך לעשות, צריכים לעשות עוד שלוש עבודות. כמה זמן לוקח לעשות את שלוש העבודות האלה? לדעתכם? אני אדבר על שלוש דקות. אומר השאגת אריה, זה פלג המנחה. מה אמרנו מקודם? מה זה פלג המנחה? שלוש דקות לפני שקיעת הגלגל. אומר השאגת אריה, כל יסוד פלג המנחה הוא כדי שתספיק אחרי שחיטת הקורבן. שחיטת הקורבן תעשה את פלג המנחה, ואז יישארו לך עוד שלוש דקות לקבלה, להולכה ולזריקה, כדי שתגמור את הכל בשקיעת החמה. כל זה לרבי יהודה, אבל לרבנן רק השחיטה צריכה להיות עד השקיעה, וממילא כמה זמן יש לך לקבלה, זריקה והולכה, כך ברווח 72 דקות תגמור את זה עד צאת הכוכב. זוהי שיטתו של בעל השאגת אריה, וממילא ניתן לדעתו להתפלל מנחה עד צאת הכוכבים. אתם רוצים להסתכל יחד איתי במקורות? יכול להיות מעניין, אבל זה לא כאן. אני רוצה
שבו יש הרבה ביוקר בין גאולה איפה נמצא.
אני קורא שם קצת אחרי, כמה שבועות אחרי ההתקלה, מרבי ירמיה, משמע ש... זהו, סליחה. וכמה הוא פלג המנחה, י"א שעות חסר רבי ירמיה, זה ההתחלה, תמן תנינה, ואז אומר, אמר רבי יוסף, לא הוגשה תפילת מנחה לתמיד של בן ארבעים, אלא לכתוב את מה התאמה בכל תפילתי. תהייתי. רבי, לא, קראתי במקום אחד. שאלה, אם מותר להתפלל מנחה אחר התחלה שקיעת החמה? והקטי היא כזמן רב לצאת הכוכבים עד הלילה, עודים משכת שקיעת החמה, חלה ועבר זמן מנחה. תראו שם קטע שמתחיל, לכן נראה לי לפרש. הוא אומר, וקדים פלג מנחה דרבי יהודה שהוא שעה ורביעה קודם הלילה, חלק אחד מ-20 בשעה. כמה זה אחד חלק 20 בשעה? תזכירו לי. זה 3 דקות. הוא סביר לה לרבי יהודה דקודם את תחילת שקיעה מפלג המנחה, כבר קלה זמן בין הארבעים. ועד אמרו רבנן תמיד של בין הארבעים קרב עד הערב, שהוא צאת הקורבים, כמו שהוכחתי, לא משום דסביר על ידי בין הארבעים מקריאה עד הלילה. כן? אלא, בואו, אני מדלג קצת. אבל גבי תמיד של בין הארבעים, דכתב רחמנא ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים, סתמה. וכל העשיות בכלל תעשה, ולא גל לי להנקרא במקום אחר, זה על שחיטה לחוד כפיד על בין ארבעים. והאף ליגי רבי יהודה ורבנן, לרבי יהודה כל העשיות בכלל תעשה בין הארבעים, ואפילו זריקה מאוחרת, לפיכך אמר תפילת המנחה, זה פלג המנחה. שכן, תמיד של בין ארבעים קרב הולך את פלג המנחה, והי כאמר הזריקה, שהיא עיקר הקרבה, שמכפרת, כדי שיהיה לו 3 דקות לעבודות האחרות. ורבנן סביר על ההודי אלפין ענאי תעשה בין ארבעים גבי תמיד ותעשה לגבי פסח. מה להלן לא כפיד אלא על עשייה דשחיטה, הרחינה מגבי תמיד לא כפיד אלא על עשייה של דשחיטה של אבן אמר. עולה אם כן, אני חוזר לעניין שלנו, אני לא רוצה לחזור להגדרת פלג המנחה, אבל מה שעולה מתוך הדברים כאן, שבאמת גם זריקת דם זה עד צאת הכוכבים, ממילא ניתן להתפלל מנחה עד צאת הכוכבים. זה חידוש עצום, מה שאומר בעל השגת היה זה חידוש אדיר. גם הגדרתו את פלג המנחה זה חידוש אדיר וגדול. ולכן אני רוצה ללכת בשיטה של ראשונים אחרים, למה מותר להתפלל מנחה עד צאת הכוכבים אם דם נמצא בשקיעת הכוכבים? וכאן אני אגיד את הדברים במברקים, אנחנו כנראה נגמור בזה, וחבל. בשבוע הבא המשיך, כמו שיש כמה נושאים מאוד מעניינים, פלג המנחה ומנחה גדולה מפתחנה, כמה חיזוקים גדולים לפתחה. אבל ניגע בדבר הזה וניגע בו בעצם כדבר כמעט הקרוב, נגמור לא ברור בכלל שתפילת מנחה היא כנגד זריקת אדם. אמנם זריקת אדם היא המחפרת, אבל מה יש לנו אחרי זריקת אדם? יתר על כן, זה דבר שאני רוצה לדבר עליו, שדבר על מנחה גדולה ומנחה קטנה. אם אנחנו לוקחים את המשניות במסכת תמיד, תראו שם בסוף פרק ד' בתחילת פרק ה', וראה שוחטים, שם מדובר על תמיד של שחר, שוחטים את התמיד, מוליכים את דמו וזורקים את דמו, מה עושים אחר כך? מפשיטים אותו. מה עושים אחר כך? חותכים אותו לחתיכות. מה עושים אחר כך? מביאים את החתיכות ושמים אותם על החלק התחתון של הכבש. מה עושים אחר כך? מתפללים. מה עושים אחר כך? מעלים את האיברים אל ראש הנזיקין. כלומר, התפילה היא די הרבה אחרי זריקת הדם. וכאן אמנם הגרא אומר שהעלאת איברים למזבח זה כנגד תפילת ערבית, בירושלמי לדעתי מפורש לא כך. שאריות העיכול לדעת הירושלמי זה כנגד תפילת ערבית, אבל העלאת האיברים למזבח ותחילת העיכול זה עדיין חלק מתחילת מנחה. וזה כמובן יכול להיות אחרי השקיעה. זריקת אדם נמצאת בשקיעה, אבל אחרי שזרקת את אדם, יש כאן עוד הרבה מאוד עבודות בקורבן, ותפילת מנחה כנגדם, וזה יכול להמשיך כמובן עד שאת הכוכבים. תירוץ נוסף הוא עולה לי בעיקר פוסקים גם כן. עם כל הכבוד לקשר בין תפילת מנחה לבין קורבן מנחה, זה לא קשר יחיד. יש לנו גם תפילות כנגד הוותיקון. ויש לנו גם מה שאמר רב שמואל בר נחמני, שמחלקים תאום בשלושה חלקים. ואם אני מבין שהחלקה הטבעית היא ב-72 דקות אחרי השקיעה ולא משנה מכל זו היא החלקה הטבעית, אבל אם אני מבין שאז החלקה הטבעית, אז ממילא עד אז זו מנחה. העולה מדברנו בינתיים הוא שדעת הרמב״ם היא הקיצונית ביותר, אבל כך נראה גם שיטת רבנו יונה, וזה מקביל לשיטת התוספות בזבחים, אם כי הם לא מדברים על תפילה. אבל תפילה היא כנגד זריקת הדם, וזריקת הדם עד שקיעת הגלגל ולא יותר. מכאן ואילך, אם לא יתפלל, יתפלל שתי תפילות. לעומת זאת, ראינו חבילה של ראשונים שאומרים שתפילת מנחה נמשכת עד צאת הכוכבים. כך פוסק גם הרמ"א, לפחות בדיעבד. אם כי המגן אברהם רק אומר שחשיכה באים, ולא מעבר לזה. אבל הרמ"א אומר בדיעבד עד צאת הכוכבים. לדעתו משמע צאת הכוכבים של רבנו תם, וזה נראה לי תמוע מאוד. מתי מי שהתפלל מנחה אחרי 72 דקות אחרי השקיעה, זה עושה צחוק. כן. היינו שם על המגדל וראינו את זה, זה דבר שלא יעלה על זה. אבל כשאני מדבר כרגע מבחינת זמני ההלכה, ניתן להתפלל לצאת הכוכבים, מה אני עושה עם זריקת הדם? או שאני אומר שזריקת דם לרבנן בניגוד לרב יהודה יד צאת הכוכבים, ורק שחיטה יד השקיעה, או שאני אומר שתפילה היא לא כנגד זריקת הדם, אלא היא גם כנגד העלאת איברים, כמו שעולה מתוך דברי הירושלמי, ואז זה נמשך מי השקיעה עד צאת הכוכבים, או שאני מסתמך על תפילות אבות תקנון, או על שיטתו של רבי שמואל בר נחמני, שמחלקים את היום לשלושה חלקים, אפלה ואורה וכל הדברים האלה, וכאן בהחלט אתה יכול להגיע עד שעת שאת הכוכבים. עם כל זה, ובו נפלטתי על עצמי פלא גדול, על עצמי. המשנה ברורה ואין באופן מוחלט. הוא ברור, וללא שום ספק, בסימן ריש למד גימל סעיף קטן י' ד', וכך הוא אומר, ופה אני מפיל את תחינתי לפניכם. כתוב בדיעבד, אומר הרמ"א, בשעת הדחק יצא, אם מתפלל מנחה עד הלילה דהיינו עד צאת הכוכבים. יצא מתפלל מנחה עד צאת הכוכבים. אומר המשנה ברורה סעיף קטן י' ד', לאו דווקא בערך רבע שעה קודם צאת הכוכבים, בוודאי בין השמשות ולכול אלמה, ואין להתפלל בו. והוא מכניס לי כאן סיפור נוסף. מי בין השמשות? אין שום צורך. למה? מה זה בין השמשות? ספקתי או ספקתי, מנחה זה של היום שעבר, אם זה כבר ספק של היום הבא, אתה לא יכול להתפלל. לא ברור שזה קשור. יכול להיות שיש כאן חלק, חלוקה טבעית של היום עד צאת הכוכבים ומי צאת הכוכבים. לא ברור, זה קשור לדיני בין השמשות שעוסקים בדיני שבת ויום הכיפורים. אבל הוא נוקד את זה כדבר פשוט, כלומר גם אם אתה הולך אחרי צאת הכוכבים, עדיין אתה צריך לנקות מזה מה שהוא אומר פה רבע שעה, בואו נגיד 13.5 דקות. עד כאן הדברים שלו מאוד מתקבלים על הדעת, בעיקר מי שמסתכל על השמש. רבע שעה, הכל נמצא לכוכבים דרבנו תם, עדיין ניתן לראות שרידים קטנים של אור. גם אני לא הייתי שמח על זה. כן, אנחנו נוהגים לסמוך רק על להתפלל בין השמשות, אבל בין השמשות שמתחיל מהשקיעה. כלומר, עד 13.5 דקות, אחרי השקיעה אנחנו עדיין מתפללים, אחר כך כבר אנחנו מחכים להשלמה בין הערים. וכאן אני קורא את דבריו בשער הציון. שלטי גיבורים ולבוש ולחם חמודות והגרה בסימן רס"א. בקיצור, הוא מביא רשימה עצומה של פוסקים שמוכיחים כדבריו. אני בדקתי את כולם, לא מצאתי את זה באף אחד. באף אחד לא מצאתי. אז מי שימצא באחד הפוסקים האלה אסמכתא למשנה ברורה, אני יודע. ככלל אני חוזר על מה שאמרנו כאן, סוף זמן מנחה, עדיין לא דיברתי על השעות המקדמות. של דלג המנחה ושל חמה בראש האילנות, שבהם אם נוכל להיות מזכה לקפה נקות, אני אשתדל לא לתת שוב כללים על שבוע הבא, אני אין זה אלייך, לא בטוח שזכים. אבל מהנחה שאנחנו עוזבים את הדעות האלה, וגם את חמה בראש האילנות, אז אני נשאר עם שעת השקיעה כסוף זמן מנחה, בעיקר לדעת הרמב״ם וכאמור רבנו יונה, על פי זה שאדם נפסע בשקיעת קמה, הוא מהנחה של סליקת אדם היא החלק הקריטי בקורבן וכנגדה שמה תפילת קדושה. מה שמקובל אצלנו, כרגע לא ראיתי את זה בפוסקים, אבל ככה מקובל אצלנו, להוסיף לזה את 13 הדקות עד צאת הכוכבים, אבל עד צאת הכוכבים של הגאונים. צאת הכוכבים של הגאונים זה 13.5 דקות הקשקיעה. אנחנו כשעמדנו שם בראש המגדל, ראינו שמה שמקביל לזה זה פחות או יותר שיטת אביי, כלומר שהמזרח השחיר. המזרח משחיר 13.5 דקות הקשקיעה. כאן נעשה 14 דקות, לא נהיה קטנוני עוד דקה. כן? אבל המזרח השחיר באמת ב-13.5 דקות הקשקיעה, ואיתן העמיד אותנו על ה... נקודה, המשבר הזאת ועל הקשר באמת לשיטת הגאונים. כן, אמת ויציב. זו שיטת הבעיה, אנחנו נוהגים להתפלל מנחה בדיעבד עד אז. כלומר, עד צאת הכוכבים, כולל בין השמשות, אבל צאת הכוכבים של הגאונים. עם זאת, יש כאלה שעובדים על צאת הכוכבים, והם סוברים צאת הכוכבים של רבנותם כמו בעל הרבותים. ואז אתה יכול להתפלל מנחה בדיעבד עד 72 דקות אחרי השקיעה. רבותיי, אני ממליץ לכם, אל תעשו את זה אף פעם בחיים. יותר טוב, תתפללו פעמיים ערבית, אל תעשו את זה אף פעם. זה לא יעלה על הדעת להתפלל 72 דקות אחרי השקיעה מנחה. זה לא עובד. המשנה אמורה מסייג את זה, וזה עדיין יש שרידי האור, אנחנו לא מביאים לספור גם על זה, עד 13.5, הוא אומר רבע שעה קודם. בואו נגיד עד 13.5 דקות קודם, כלומר עד 58.5 דקות אחרי השקיעה מנחה. שוב, אני מפגיש לכולם, זה דבר שכולם יודעים, שקיעת הגלגל, הכוונה סוף שקיעת הגלגל. ההפרש מתחילת שקיעת הגלגל לסוף שקיעת הגלגל הוא 2 דקות. ואני מדבר מסוף שקיעת הגלגל, ובכן מסוף שקיעת הגלגל נזכור, יכול להיות שסוף שקיעת הגלגל זה נקודה 0, יכול להיות, תקרא לשין, יכול להיות ששעת השין, מי השעה הנכונה, יכול להיות שין פלוס 13.5, זה מה שאנחנו נוהגים, יכול להיות שין פלוס 58.5 דקות, זאת שיטת המשנה ברורה, ויכול להיות שין פלוס 72 דקות, זה מה שאומר על הגוף. כן? כלומר, מבחינתנו, אלה הם השעות הסופיות, ואמרנו גם במסע תלוי, השאלה עד כמה אני תולה את זה בקורבן, עד כמה אם אני תולה את זה בקורבן, עד כמה אני תולה את זה בזריקת אדם, מתאחל את כל הדברים שאתה כך, ועד כמה באמת אני סבור שזריקת דם התמיד היא עד השקיעה, או עד צד הכוכבים, כמו שאומר בעל השאגת אריה. בסדר? אז הספקנו שני חלקים מתוך הרבה, את השני החלקים היותר מעניינים, משום מה לא הספקנו, אבל... אולי עוד ניתן אותם. מי שרוצה את הדברים באלקטרוני או בנייר יכול לקבל אותם.
איך בא לי ביטוי בשיטה הזאת העריפה ולפוח? איך בא לי ביטוי בשיטה הזאת עכשיו שאני אמר עריפה ולפוח? לא, לא, לא.